וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל.
אין לנו אותות היום.
נכון, אנחנו okay. ככה.
אז שלום לך יואב רבינוביץ'.
שלום דודו ארז.
טוב, אנחנו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו מיד נקפוץ למים העמוקים, גם נעסוק גם במה שקרה היום בכל נושא ההנצחה, וגם נעסוק, גם נזכר, ונדבר עם אנשים מאותה תקופה עם סיפורים מרתקים, אבל גם נעסוק במה ש... קרה היום והבוקר ושלל עניינים. העורך שלנו רון שמואלי, מפיקה סתר מופשוביץ, הטכנאי עמית זק. איך אתה יואב?
אני בסדר, תתן לי רגע כן לדבר טיפה על אירועי היום.
ודאי, אנחנו נעסוק באירועי היום, מיד.
כן, אבל אני מודה, כמעט בלי קשר, למרות שזה עם קשר, כן. אבל היום את המקרה של טייס אל על.
כן, שמה הוא אמר?
אני לא יודע, שם איזה מין, לחבר. הוא אמר ש... כן, היה מין איזשהו חיבור.
רגע, בוא נמצא, ש... כי ראיתי שבדיוק דיברו על זה.
הוא אמר שמה שקרה בגרמניה קרה בדיקטטורה, ועכשיו מנסים להילחם בכך שלא תהיה דיקטטורה.
כן, ואז לעשות את החיבור הלא ממש נכון.
אתה נכנס עכשיו, תמיד אתה נכנס למהות. אתה נכנס תמיד למהות.
אחי, אתה טייס, ספר מעל מה תשים. לא מעניין אותנו מה דעתך, עם כל הכבוד.
אוקיי, אז אוקיי, זה הדעה, זה לא המהות כבר. אוקיי, עכשיו, על זה אני רוצה לדבר.
קודם כל, גם המהות, יש לי בעיה חמורה עם המהות. אבל נעזוב. לצד זה, כל הנוהג הזה, שמע, זה מיתוסים שמתפוצצים לנו מול הפרצוף, הדברים
האלה. הטייסים?
כן, כי אתה רגיל לזה שזה בן אדם שמדבר בשקט.
דווקא בגלל זה הוא מנצל את המיתוס הזה, כי הוא בא ואומר, אפילו אני, זה שתמיד תשמע אותי רק אומר, תיסע עכשיו.
אחי, רק תגיד. לפעמים אתה בא לרופא כדי שיאבחן אותך, כן. אתה בא לטייס כדי שיטיס אותך.
כן.
לא, אל תגיד לי מה דעתך, אל תגיד לי איך לחשוב. אני יודע, יש לי מספיק כלים ומידע מסביב.
אוקיי, אז עכשיו
לא
בדיוק...
לא צריך אותך, עוד בעוד הספיקר.
בדיוק את הדעה הזאת, בדיוק את הדעה הזאת אמר הנהג מונית של ההסעה עכשיו.
בבקשה, אוקיי? אם כן קראתי לדעת חכמים.
באמת, רגע, קודם כל הוא באמת אדם חכם, כן? הנהג בסדר. מונית של ההסעה. וגם הקטע שהוא תמיד אומרת, הוא כמובן בעד הרפורמה, והוא מאוד ימני, והוא תמיד מדבר על זה בנסיעה, ואני לא תמיד מתווכח איתו, הרבה פעמים אני פשוט נהנה. כלומר, הוא אומר את דעתו. אז יש לך הוא אחלה, באמת, אין לי מילים, והוא הרבה פעמים אומר את דעתו, וזה דווקא נורא מעניין. כאילו, לפעמים קצת מתווכחים, לפעמים אני פשוט נותן לו לזרום, לפעמים גם סתם שומעים רדיו.
אוקיי.
ואז היום הוא אמר בדיוק את מה שאתה אומר, הוא אמר, שמעת על הטייס? שזה, איך הוא מעז, איך הוא זה? ואז אמרתי לו, אבל תקשיב, זה מה שאתה עושה כל יום. אנחנו באים פה להמונית, ואתה מספר את דעתך.
אני חושב, זה קצת כמו בהבחנה בחוק שקשורה לחוק לשון הרע. אם זה לי יותר מאחד, זה כבר בעייתי.
לא,
לפעמים... לאחד אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
דודו, לפעמים אנחנו שניים. לפעמים יש בהסעה שניים, בסדר? זה מיניבוס כזה.
מעניין, אבל אתה יודע, יש הבדל בין שיחה אחד על אחד לשידור.
לא, ברור, תראה, אני גם עושה פה דמגוגיה, אני כבר מכיר אותו כמובן, יש בינינו יחסים, זה לא טייס באלעל שכל מה שאתה שומע ממנו, וגם אתה אפילו לא יכול להגיד לטייס, אתה לא יכול להגיד שאתה לא מסכים. אתה לא רוצה לריב עם הטייס, אתה לא רוצה להתחיל, הוא אומר לך מה דעתו, ואתה מכבד אותה.
אני זוכר שפעם אחת טייס זיהו שאני באיזשהו מטוס, ואז הזמינו אותי לקוקפיט וכאלה.
וואו, אני הכי הרבה שאי פעם קיבלתי זה בקבוק מים, נו.
לא, אז זה היה נחמד, אבל אתה יודע, מתישהו רציתי לחזור לשבת.
תודה לך.
שמים עיתונים כזה שהשמש לא, אתה פתאום יורד שם לפרטים, מתישהו אתה אומר, אוקיי, תודה.
אוקיי, תשמע, לא ידעתי שהעבודה שלך, חשבתי שהיא מעניינת, מסתבר שהיא קצת משעממת, כל הכפתורים.
כל אוטומט כזה, זה רק מדהים.
אז אני, שתדע לך שעכשיו, בטיסה באירופה, כשהייתי בטיסה ממדריד לפריז, טסתי עם איבריה. סתם, חברה שלא טסתי איתה בעבר. והנחיתה הייתה הנחיתה הכי טובה
די.
שעברתי בחיים שלי. כלומר, אתה יודע, ברמה שאתה, תמיד יש איזשהו טיפה כשנוחתים.
נכון.
זה, לפעמים,
תמיד
אפילו...
אומרים שזה ויילד כזה. נכון, פרטאץ'.
הפעם, באמת, נחיתה אומר, מושלמת, די. ברמה כזאת שכשיצאנו,
הטייס אמר, דיבר... אני בעד הרפורמה.
לא, אני, אוקיי.
אני נגד הרפורמה.
הוא היה ספרדי כנראה, אז אמר, וממש אמרתי לו, איך שבאתי לצאת, אמרתי לו, best לנדינג אבר, ככה.
אוקיי, מצחיק. אז הוא אמר, אני הדייל.
לא, זה היה טייס, והוא היה, אני חושב, אני חושב שזו אולי פעם הראשונה שהוא קיבל מחמאה.
זה מצחיק מאוד, האמת שזה יפה.
כי תשמע, לא יכולתי להתעלם. לא, יכלתי להתעלם.
האמת שאני היום עשה לי בדיקת דם מישהו שלא הרגשתי, וזה אני מעריץ את היכולת הזאת. לא.
אה, אני תמיד אומר.
באמת? אני כל כך דרוך ומוכן לכאב של, מבחינתי זה כמו גיליוטינה, שאני הופתעתי מהפער.
זה מדהים שזה קורה.
כן.
זה אגב כמו...
באמת לא אמרתי לו, האמת שזה לא יפה.
אז אני תמיד נגיד...
באמת?
אפילו בפריז...
האמת שצריך להגיד, אתה צודק.
בפריז אני וזוגתי אכלנו רגע באיזה קיוסק סנדוויץ' וייטנאמי, הבן מי שדיברנו עליו לא מזמן, אתה זוכר? אז אכלנו בן מי, ואני, כפי שאתה מכיר אותי כבר, אני התרגשתי יתר על המידה מהסנדוויץ', כלומר, היללתי אותו בצורה לא זה, שהמוכרת פשוט נתנה לי קינוח.
באמת?
כי פשוט עשיתי לה כבוד, מה לעשות? תן כבוד לנותני השירות. זה מה שאני אומר לך, כי יכול להיות שמיתנו לך משהו חינם. לא מטוב לב, ייתכן ומיתנו לך משהו חינם.
טוב,
זה הלקח שלי.
קיבלתי כמובן. טוב, אנחנו מיד נדבר גם עם סיוון חליאל, על מה שהיה בכנסת. תמיד, אגב, אני חושב שמדי פעם אני מספר בסטנדאפ משהו שלא נוגע בשואה בסטנדאפ, כמעט ולא.
אוקיי.
אבל בגלל שאני מנגן באקורדיון, אז אני מנגן את הפתיח של סטיב אוסטין. אתה מכיר את הסדרה הזאת?
של השישה, האיש השווה, כן.
האיש השווה, לא שישה מיליונים, אלא מיליונים.
זה לא היה שישה מיליונים?
קראו, לתוכנית קראו סטיב אוסטין, The Six Million Dollar Man, באנגלית, ותרגמו את זה לאיש השווה מיליונים, כדי לדלג מעל המשוכה הזו של שישה מיליון.
האמת שזו משוכה די משוגעת שכאילו...
תחשוב, זה מדהים, שנות ה-70.
כן.
זה היה all over the place. זה מעניין, אתה מבין, בהחלטות כאלה. אבל בסדר, וכמו שאמרתי גם אתמול, אני חושב שלילדי שנות ה-70-80, השואה הייתה שונה ממה שהיא היום. היום זה...
היום בטוח, אבל אתה חושב שזה גם היה שונה ממני, שאני יליד, נגיד, אני יליד 87, אז הייתי בשנות ה-90 כזה?
אני חושב שכן. תשמע, כי שוב, הניצולי שואה זה היה משהו הרבה יותר טרי.
כן, אני מסכים, זה נשמע ככה.
ישבנו איתם, אני זוכר שכן שלי שלימד אותי נגרות שהיה ניצול שואה.
וואלה.
וסתם, כזה עשה לי חוג חינם, או סנדלר שהיה מאנשים שמנגל עשה בהם ניסויים וכאלה, שישבתי איתו שעות, הוא לא דיבר יותר מדי, אמא שלי השלימה את הפער במשהו הבא, אבל זה היה all over the place, אני חושב שהיום זה פחות, גם מספרית זה גם הולך ויורד, אבל פעם זה היה ככה קומה בנתניה, זה היה קומה של לא ניצולי שואה, ניצולי שואה, זה ממש היה סירוק, כן, בנתניה היו הרבה.
וואלה.
כן, זה היה בכל מקום, וההתמודדות עם זה, או היחס לזה היה פחות משהו גדול מהחיים, אלא זה היה, אחרי שלכן יותר ויותר, אולי כי אני מתבגר, יותר ויותר קשה לי עם סיפורים, אני מעכל את זה, ועכשיו זה נהיה יותר מסובך, גם כשיש ילדים זה נהיה יותר...
דווקא,
עוד יותר כואב.
דווקא בגלל שאתה פחות פוגש את הניצולים זה הופך למשהו יותר...
שמע, כשהייתי ילד, אז אתה מבין, זה היה, אוקיי, הוא סיפר לי סיפור, הוא פה, זה היה חלק מהחיים, ואמא שלי אמרה שזאת שכנה, השתגעה, הרגו לה את הילדים, זה סיפרו לנו, זה היה... אבל עכשיו, כשאתה מבין מה הם עשו, ואתה קצת מבין מה זה אומר, מה המשמעות של הדברים, ופתאום יש לך ילדים, ואתה לרגע יכול לשים אותם במקום, זה קשה להתמודד עם זה.
כן.
מוכרח לומר. כולל אגב את הסיפור של בת הזוג שלי, אתמול שסיפרה על סבתא שלה שחמקה מפולין כי גילו שם שאחד השכנים היה נאצי שתול. שפשוט הם ברחו משם בעקבות, ואז הוא השתלט להם על הבית והפכו את זה למפקדה של נאצים. כנראה שהנאצים שלחו כל מיני שתולים כאלה לכל מיני מקומות, למקומות שבהם היו יהודים. סיפור ש... טוב, הסבתא כבר לא איתנו, אבל מאוד מעניין. טוב, בוא נעבור למה שקרה היום בכנסת, אנחנו שמחים לומר שלום לכתבתנו בכנסת, סיוון חילאי, שלום.
שלום, שלום.
רגע, אז נתחיל מהאירועים הרשמיים, ואז נדבר על האירועים הפחות רשמיים. מה היה היום בכנסת בבוקר?
אז באמת שזה היה יום מרגש, ולשמחתי בלי אירועים חריגים בכנסת, כן התנהל בצורה ממלכתית וככה מכובדת, בשעות הבוקר מהשעה 8 ועד השעה 11 התקיימה הדלקת נרות של חברי כנסת ושרים, ניצולי שואה שהגיעו, חברי כנסת שהגיעו עם ניצולי שואה, אנחנו יודעים שאופיר אקוניס הגיע עם אמא שלו שהיא ניצולת שואה, וגם חבר הכנסת דוד סימון דוידסון שגם אמא שלו ניצולת שואה, ויסמין זקס שהגיע עם אמא שלה, ושרון ניר שהגיע עם חמותה, כולן ניצולות שואה שמגיעות למעמד הזה כשהן עם בני משפחותיהם שהם היום חברי כנסת ושרים, אז זה היה מרגש במיוחד.
מה שהופך באמת את העניין לעוד יותר מרגש, שהם הפכו להיות באמת פרלמנטרים במדינה.
אחת השיחות המרגשות שהייתה לי היום הייתה עם אמא של חבר הכנסת סימון דוידסון, שפשוט אמרה כמה שלאורך השנים היא כמעט ולא דיברה ולא סיפרה כמעט לילדים שלה בכלל את הסיפור שלה, איך היא שרדה בשואה ובאמת את התלאות שהיא עברה שהגיעה מליטא לישראל. והיום הדבר היחיד שהיה חשוב לה להגיד זה כמה היא גאה בבן שלה וכמה היא רוצה שמדינת ישראל תצליח ושלכולם יהיה טוב ושאנחנו נמשיך את מה שנקרא את החיים שלנו פה במדינת ישראל. ואני חושבת שזה מסר בתקופה באמת קשה ומורכבת שהעם כל כך קרוע שאנחנו צריכים לזכור אותו.
אני מוכרח לומר שאני הרגשתי את זה השנה לראשונה בערב פסח, שלמרות הכיתוב והבלגן וכאלה, פתאום הייתה תחושה שעם ישראל חוזר למסורת, לא במובן הדתי בהכרח, אלא למסורת של ליל הסדר. ואת צודקת לגמרי שיום השואה, שוב, יום הזיכרון לחללי צה"ל לפנינו, אבל יום הזיכרון השואה ולגבורה, זה באמת משהו שגורם מכל כיוון גורם לעצור ולשתוק רגע ולעכל את האלטרנטיבות.
נכון, האסונות מאחדים אותנו בסופו של דבר.
כן, תמיד כיף לדעת שאנשים רוצים לשרוף אותנו. או נכון, לא יודע אם כיף, אבל נכון להיזכר בזה שהאלטרנטיבות זה בורות שיורים בנו שם.
נכון, חשוב מאוד לזכור את זה, ובאמת הטקס שהתחיל בשעה 11 התקיים בממלכתיות, מרגש מאוד, בנוכחות מרשימה של נשיא המדינה וראש הממשלה, נשיאת בית המשפט העליון, יושב ראש הכנסת, שרים, חברי כנסת. אבל מי שלא הגיע וכן היה אמור להיות נוכח זה ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאנחנו זוכרים שגם בשנים קודמות הוא לא נהג להגיע.
למה? מעניין.
לאירוע הזה בטקס הוא יותר היה מגיע לתקסים אחרים שמתקיימים, אתמול הוא היה ביד מרדכי, אבל בכל זאת הוא היה מופיע בהזמנה כאחד המשתתפים בטקס הזה, בכל זאת ראש האופוזיציה, והוא לא נכח שם, על אף שהיו הרבה מאוד חברי כנסת ממפלגתו, מיש עתיד, והרבה מאוד חברי כנסת מהאופוזיציה, שאפילו תהו איך יכול להיות שראש האופוזיציה, מי שאמור ככה לעמוד בראש המפלגות הללו, לא נוכח בטקס כזה בכנסת, הטקס הממלכתי הרשמי של הכנסת. אז זה היה באמת תמוע, וגם כשאני פניתי לצוות של לפיד, הם לא נתנו איזושהי סיבה מוצדקת מדוע הוא לא הגיע.
מעניין מאוד.
וככה היה נראה מאוד לא טוב מהצד.
מה, הוא לא מבין?
הוא דווקא מאוד נושא דגל השואה הרבה פעמים, אפילו הייתה ביקורת עליו שכשהוא מונה לראש ממשלה, נהוג שראש הממשלה הוא נהוג שנתניהו כראש ממשלה היה הולך לכותל, ולפיד עשה את הבחירה והלך אם אני לא טועה זה היה יד ושם.
מעניין.
אז דווקא מעניין למה דווקא הפעם לא, ובאמת מה הסיבה לזה, ואת צודקת, אני גם זוכר שכבר הוא הבריז איזה פעם ועשו...
שהוא היה שר חוץ.
שהוא היה שר חוץ.
הוא לא הופיע גם. אבל הפעם אני חושבת שהוא היה אמור להגיע, כפי שאמרתי, הוא הופיע בין האנשים שמשתתפים בכנסת, ככה בהודעה הרשמית שיצאה מדוברות הכנסת, ובאופן מאוד תמוע הוא לא נכח שם, ובעיניי זה היה ניכר, והיה מצופה שהוא כן יגיע, גם מטעם חברי הכנסת במפלגתו, שלא הבינו מדוע הוא לא נוכח שם. אני אגיד שגם יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ לא נכח, אבל הוא לא ראש האופוזיציה, הוא אמנם יושב ראש של מפלגה באופוזיציה, אבל עדיין מי שראש האופוזיציה זה יאיר לפיד.
אגב, הוא בעצמו גם בן הוא גם בן לניצולי שואה, כמו לפיד. אפילו הרי איתנו, אם אני לא טועה, שההורים שלהם...
אני לא חושבת שמישהו מטיל ספק בכמה היום הזה חשוב לו.
כן, לא, בטוח.
היה ראוי שהטקס הספציפי הזה הוא יהיה נוכח, וחוץ מזה האירוע הזה מתקיים באמת בשקט ובממלכתיות, בלי אירועים חריגים, לא ראינו שום אמירות פוליטיות, אפילו, אתה יודע, היה איזשהו חשש שמי שידבר על הבמה ייתן איזושהי אמירה פוליטית וינסה ככה לנצל את האירוע, אבל כולם, גם ראש הממשלה וגם הנשיא, באמת כולם שמרו על ממלכתיות, והיה טקס מאוד מאוד מרגש. נשיא המדינה הזכיר את מה שאמרה אתמול אחת מניצולות השואה בטקס ביד ושם, שהיא אמרה כמה חשובה האחדות בימים האלה, וכמה שאנחנו צריכים לזכור, ועם המסר הזה, ככה, הנשיא מנסה להעביר את זה לציבור, והגיד, בואו נקשיב לה וניישם את מה שהיא אומרת. אז הטקס הזה מתקיים בצורה ממלכתית, שונה ממה שקרה אתמול בערב, אני מניחה שנתקלתם בסרטונים מהטקס שנחף בבוע.
אני ראיתי סרטון אחד, אבל לא ממש הצלחתי לשמוע מה נאמר שם, רק ראיתי אישה שמתלהמת.
אני כמוך.
אז מה בדיוק קרה לחבר הכנסת ביסמוט?
אז זה טקס שהתקיים בתל אביב בבית כנסת, טקס שמתקיים מדי שנה באותו בית כנסת לזכר היהודים מהקהילה היהודית ביוון, משפחות של ניצולי שואה משם, באמת טקס שקורה מדי שנה שם בבית כנסת הזה, ובשנים הקודמות מי שהגיע זה היה חבר הכנסת אופיר אקוניס, שהוא דור שני לניצולי שואה, וגם משפחתו מגיעה בעצם מיוון, אז יש לו איזשהו חיבור אישי לנושא הזה ואת הסיפור האישי שלו. ואתמול הטקס הזה מתקיים כשבהזמנה בכלל לא מופיע שום שם של פוליטיקאי, ופתאום הגיע חבר הכנסת בועז ביסמוט, אני מניחה שבתיאום עם המארגנים, אבל האורחים של הטקס הזה לא ידעו שהוא צפוי להגיע, וברגע שהוא עולה ומזמינים אותו לבמה והוא מתחיל לדבר, אז התחילו שם צעקות, קראו לעברו בושה וקראו להוריד אותו מהבמה, והתלקח שם ויכוח בין אנשים שממש כעסו, לא בהכרח על זה שרצו שבועז ביסמוט יישאר, אלא על עצם החילול של צעקות כאלה בתוך בית כנסת בערב.
כן, מה הולך? מה קורה לאנשים? מה קורה לאנשים? מה הם קצת לסתום ולהיות די? הדעה שלכם לא חשובה 24 שעות בכל קונסטלציה ובכל זמן. קצת.
גם הדעה שלי.
שלך, כן. אבל מה, אני לא מבין אנשים. מאיפה האנרגיות? עזוב, אני לא מבין את זה.
אני באמת חושבת שזו תקופה
לא, אנשים איבדו את זה.
דודו, יש אנשים שלא חושבים כמוך. הם לא חושבים כמוך.
אבל לא רק, אין לי בעיה שלא חושבים כמוני, אבל אחי,
בית כנסת,
ערב יום השואה,
בסדר, הם חושבים שיש פה עניין גדול, אבל אתה ממש חושב שאין פה פשוט עניין, נקודה. הם חושבים שכן, זה כמו טבעונים, אני לא יכול להתווכח עם טבעונים כשמורים שבשר זה רצח. הם חושבים שזה רצח, מה אני אגיד להם, זה לא?
אין לי בעיה, אבל תריב איתי מחר, היום בערב תריב איתי.
הם אומרים לך, בועז ביסמוט לא יכול כל השנה. כן, סליחה, מה?
אני חושב באמת שגם מי שלא אהב את זה, היה צריך לבלוע את הרוק, היה אפשר להגיד איזה משהו בשקט, אבל...
כן, הוא בכלל יחם.
לא, גם, אבל כן אני...
זה באמת סיים את האירוע הזה.
זה סיים את האירוע, כן?
זה סיום האירוע הזה, הגיע לשם משטרה, זה הגיע לכדי אלימות פיזית, אנשים שם, אני ראיתי אנשים מדממים, אוקיי? חלקם, היה בן אדם אחד ש... גיל מלמד, שדיברנו איתו אתמול, העיתונאי, דיברנו איתו אתמול, הוא נכח שם, הוא אומר, הוא 30 שנה מגיע לבית כנסת הזה, כי גם המשפחה שלו וגם המשפחה של אשתו, ניצולי שואה מקהילת יוצאי יוון, והוא לא ראה את זה מגיע, הוא גם היה מבין האנשים שצעקו בושה לעבר ביסמוט, וברגע שהוא יוצא החוצה, איזשהו בריון רץ אחריו, ופשוט התחיל להקחות אותו מחוץ לבית הכנסת, ואחריו גם אישה נוספת הוא תקפה, והשוטרים ממש צריכים להגיע ולהתערב ולעצור את האירוע הזה לפני שהוא מתלקח לכדי אלימות, אירוע הרבה יותר גדול ואלים מזה. האמבולנסים מגיעו לשם, באמת הערב הזה נגמר בצורה מאוד מאוד...
לא, אז אינטרס של מי זה שהדבר הזה יוצט ככה, ואני לא מבין, מאיזה צד, מה זה משרת דבר כזה?
אף אחד,
אף אחד.
לא, אני לא חושבת שזה...
סתם אלימות וחוסר כבוד.
כן, כן, ואני באמת מקווה שלא נראה את האירועים האלה גם בימים הבאים, בטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל, זה באמת אין לזה שום מקום.
זה באמת מעורר מחשבה, עוד פה איכשהו היה את האירוע הזה, כמו שאמרת, הוא לא אירוע קטן, אבל כביכול זה היה איזשהו אירוע אחד, אבל שם הדברים נפיצים לא פחות.
נכון, נכון. ועוד מילה אחרונה על מה שקורה מחר בכנסת, למרות שאנחנו בפגרה, המליאה תפתח באופן חריג, בכדי למנות, בעצם לאשר את מינויים, גם של מאי גולן לשרה לקידום למעמד האישה, שעדיין לא הוכתרה רשמית, מה שנקרא, בתפקיד
הזה. אגב, ראיתי שהיא בארצות הברית, נכון?
אה, כן?
כן.
מה זאת אומרת?
בארצות הברית?
היא צריכה להזכיר?
אני חושב ש...
אולי חוזרת לפני.
לא, היה סרטון של גלעד ארדן איתה שם. לא, יכול להיות שהיא חוזרת, כן? אני לא אומר שהיא לא תהיה להחדרה שלה.
שלא תפספס את זה.
אולי
היא
מספיקה לחזור, או שיתחו את זה, אחרת אני לא... לא רואה איך עושים את זה בלעדיה. ובכל מקרה, גם יש לנו שר חדש, מי שמחליף את אריה דרי, משה ארבל, שמונה להיות גם שר הבריאות וגם שר הפנים, כי הבינו שהמינוי הזה ילך הפעם, מה שנקרא, לאדם, לאנשים נפרדים, מה שנקרא, אחד שיקבל את שר הבריאות ואחד שיקבל את שר הפנים, תיקים מאוד כבדים שיש הרבה מאוד מה לעשות במשרדים הללו. אי אפשר לעשות את זה בחצי משרה, אבל אנחנו רואים שדרי, ככל הנראה, האיש שקיבל את ההחלטה הזאת, בוחר חבר כנסת ממפלגתו, שזה גם מי שקידם את חוק דרי השני, וככה היה כל כך נאמן לו לאורך כל הדרך, אז אם אני צריכה לנחש, יושב ראש שעת אריה דרי פשוט ממנה את האדם שהוא רואה שהוא הכי נאמן לו במפלגה, ולא ינסה לתפוס את התפקיד שלו לטווח הארוך, והוא ממנה אותו כרגע להיות שר בשני התפקידים הללו, בעצם למלא את מקומו, כשעדיין יש איזשהו סימן שאלה לגבי מה יקרה בהמשך, האם הוא בשב מסיים מפנה את כיסאו, אם יעבירו את חוק דרי 2, הוא יפנה את כיסאו וייתן לארי דרי לשוב. אני מעריכה שזה התוכניות של שס, כולם רוצים שארי דרי יחזור להיות שר, והם עושים את כל המאמצים כדי שזה יקרה, אז זה נראה כמו עוד מינוי זמני, שאנחנו עוד נשמע עליו בהמשך.
תודה רבה לכתבתנו בכנסת סיוון חילאי, תודה רבה.
תודה לכם.
אתה מבין שאין עוד.
אין עוד.
מה אתה אומר להמשיך עם שלום לך יואב רבינוביץ'?
לא, לא, לא ביום כזה.
כן, לא ביום כזה, בסדר. אז הבוקר פיגוע בירושלים, שני חסידי ברסלב נפצעו בינוני וקל, בג'נין, יותר מאוחר חילופי אש, מעצר של שני פעילי ג'יהאד איסלאמי, אנחנו שמחים לומר שלום לכתבנו בשטחים אלישע בן קימון, שלום.
שלום, אהלן חברים.
אז בוא נתחיל מהבוקר, מה בדיוק קרה ומה ההתפתחויות אם יש כאלה?
כרגע הוטל בעצם צו איסור פרסום על פרטי החקירה, אבל מה שקרה בעצם זה מחבל מגיע עם נשק מאולתר מסוג של קרלו, מגיע ממש בסמוך לכלי רכב, יש גם סרטון תיעוד של האירוע הזה, ומבצע ירי שבו נמצאים שני חסידי ברסלב בני 40 ו-50, שניהם נפצעים באורח בינוני, והוא מבצע לעברם את הירי, לאחר ביצוע הירי הוא בעצם משליך את כלי הנשק ונמלט, מאז בעצם המון כוחות של משטרת מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מגע ואנשי שבק פועלים גם באופן גלוי וגם בדרכים סמויים בעצם כדי לתפוס את המחבל הזה. במקביל, כמו שאמרנו קודם, גם הוציאו צו איסור פרסום על פרטי האירוע הזה, ולכן אני מניח שבזמן הקרוב, שעות, ימים, ימצאו גם אותו. בעצם לפני שעה, שעה וחצי פחות או יותר, מסתיים אירוע מאוד משמעותי במחנה הפליטים ג'נין, כוח של 217, כוח של המסתערבים של דובדבן, מגיע שם ומצליח לפשוט על שני, על איזשהו יד שבו נמצאים שני מחבלים, שככל הנראה, לפי מה שאנחנו מבינים, הם היו בדרכם לבצע פיגוע מאוד משמעותי, שכולל בתוכו גם מטעני חבלה, בטווח הזמן המיידי. הם מבצעים את המעצר הזה תוך מספר דקות, השניים הללו נכנעים. נעצר גם מחבל שלישי, שהמעורבות שלו גם כרגע נבדקת, ואז בעצם מתחילה שם הפרת סדר כיאה לג'נין, כמו שכל הזמן קורה בכניסות האלה במחנה הפליטים, גם ירי, גם רימונים, גם מטענים שמושלכים לעבר הכוח שמשיב בירי. על פי הפלסטינים יש שם דיווחים על כ5 פלסטינים פצועים, ובערך אחרי קרוב לשעה מרגע כניסת הכוחות, כל הכוחות שגם כללו את לוחמים מסיירת של הצנחנים וגם לוחמי מג"ב, יוצאים החוצה ללא פגע.
יש איזה, זה חלק מאיזושהי התחממות שיש עכשיו, או שיש התחממות כבר הרבה זמן וזה לא דווקא איזשהו שינוי מגמה?
כן, יש התחממות הרבה זמן, אנחנו רואים את זה ומרגישים את זה, אבל מה שקרה כאן זה בעצם עוד עדות לזה שבצהל פועלים ברגע שיש סוג של התראה מאוד ממוקדת של פצצה מתקתקת, כשבהחלט מבינים שהשלושה הללו היו בדרכם לבצע פיגוע מאוד משמעותי, ולכן הדבר הזה קורה באור יום, ממש בטווח זמן מאוד מיידי. עכשיו אני צריך להזכיר שצהל לא פעל במחנה הפליטים ג'נין מאז המעצר של אותו מחבל שביצע את הרצח בחווארה של שני האחים, הלל ויגל יניב זכם לברכה. והאירוע הזה מקבל משמעות נוספת, כי ככל הנראה היו איזה שהם הבנות בין הישראלים לבין הפלסטינים, כדי שלא לפעול בטח בתקופת הרמדאן או להימנע מכניסות כאלה ואחרות ללב הערים הפלסטיניות. אבל אנחנו רואים שוב ושוב שכשיש התראות ממוקדות, וכשבהחלט מדובר על מחבלים שבדרכם לבצע אירוע מאוד משמעותי כמו שהזכרנו קודם, אז באמת בצהל פועלים, ו פועלים באופן מאוד מאוד נחוש, נכנסים ובעצם תוך שעה הצליחו לצאת משם.
אנחנו כל הזמן מדברים על הרמדאן כתקופה מתוחה, האם זה אומר שעוד מעט כשיגמר הרמדאן תהיה לנו תקופה פחות מתוחה, או שזה לא עובד ככה?
שאלה מצוינת, כי זאת שאלה שכל הזמן שואלים, כי הרי גם הייתה מתיחות והיו פיגועים גם לפני הרמדאן, ואז אמרו זה כנראה התחממות לקראת הרמדאן, וגם אחרי יש התראות, הן עכשיו קיימות, הן לא צפויות להסתיים עם סיום תקופת הרמדאן. יש איזשהו מתח ולחץ מאוד מבעבע בגזרת יהודה ושומרון. אני מזכיר לכם שהאוגדה כולה ופיקוד המרכז עדיין נמצא במצוד אחר אותם מחבלים שביצעו את פיגוע הירי ביום שישי לפני שבועיים, שבו נרצחו שלושת בנות משפחת די בבקעת הירדן. כל האירועים הללו עדיין נמצאים ומבעבעים. אני מזכיר שגם אתמול בערב היה פיגוע דקירה באזור צומת גוש עציון, אתמול בלילה היה פיגוע ירי לעבר קיבוץ בגלבוע. האירועים האלה תמיד הם מתרחשים, אמנם הם עדיין לא מגיעים לאיזשהו פיק מסוים, כי בנס זה נגמר ללא יותר מדי נפגעים, אבל עדיין הם באמת מתרחשים, ואירוע בעצם רודף אירוע.
100%. אלישע בן קימון, כתבנו בשטחים, המון המון תודה לך.
תודה רבה.
נשמע שיר, מיד נשוב.
כי ראיתי את ערכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת, רגליי ננעצו, היכו שורשים, ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם, ורציתי
שלום לך יואב רבינוביץ'.
שלום דודו ארז.
טוב, אנחנו מדברים על זיכרון השואה, אבל לא כאן בישראל, אלא באירופה. זיכרון השואה הולך ומתגוון, אנחנו מיד נבין מה המשמעות של המילה הזו, הביטוי הזה בארצות שונות באירופה, ולא תמיד הוא נתפס בקרב הדור הצעיר שם כרלוונטי. עם זאת, זיכרון השואה ממשיך להוות מרכיב חשוב בתודעה האירופית המשותפת, כך עולה ממחקר בינלאומי חדש שבחן איך משתנה זיכרון השואה ביחס לאנטישמיות ולמחלוקות פוליטיות בגרמניה, פולין, הונגריה, אנגליה וספרד. כן, אתה מסכים איתי?
אני מסכים.
אנחנו רוצים לפנות לדוקטור...
אני לא חושב שהיא עדיין...
היא לא איתנו עדיין?
היא כן? היא כן?
בסדר גמור. לפעמים הם מאתרים את האדם תוך כדי. אנחנו שמחים לומר שלום, ומקווים... הנה היא על הקו. דוקטור נורית נוביס דויץ', מרצה מהחוג למדעי הלמידה באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום.
טוב, אז אנחנו רוצים קודם כל להבין את מהות המחקר, מה בדיוק בדק המחקר עצמו ומה נמצא בו, מה זה אומר זיכרון שהולך ומתגוון, לא רלוונטי, אנחנו מבינים יותר, אבל מה המחקר הזה ניסה להתמודד?
כן, אז אני אגיד קודם שזה ככה מחקר שהוא גם בינתחומי וגם בינלאומי. אנחנו שיתפנו בו חוקרים מ5 מדינות באירופה.
כן.
ומי שהוביל אותו אבל זה צוות פה ישראלי, שהוביל, הובלנו אני ופרופסור ארי כוכבי מהמרכז לחקר השואה והוראתה באוניברסיטת חיפה, מרכז וייס לבנת. ומה שעניין אותנו ככה, זה כשחשבנו אחורה על התפקידים שהמדינות מילאו בשואה, זה כבר כמעט 80 שנה. הם מילאו באירופה תפקידים כל כך שונים, כן, כשחושבים נגיד על גרמניה, מול פולין, מול אנגליה, סתם לדוגמה, כן? תפקידים כל כך שונים. מה ההשפעה של הדבר הזה היום על הדרך שבה במדינות האלה זוכרים, מלמדים, מדברים על השואה? אז זאת הייתה השאלה שהתחלנו איתה, והחלטנו לבדוק את זה ככה בכמה דרכים שונות. הסתכלנו גם על הזירה הפוליטית הציבורית, חקרנו את העיתונות ואת התקשורת במדינות האלה, את כל השיח של השואה במשך 3 שנים על השואה, ודיונים פרלמנטריים ונאומים של פוליטיקאים.
ויש התייחסות לזה? זה האמת שזה מפתיע אותי, כי...
כן, לא, אז אולי זה באמת הממצא הראשון, ראשון שהוא ככה פשוט נקודת המוצא. יש בכל 5 המדינות שחקרנו, השואה הוזכרה ממש לא מעט, גם בזירה הפוליטית שהזכרתי עכשיו, כמובן בבתי הספר, זו הייתה הזירה השנייה. בכל המדינות האלה הוראת השואה היא חובה, אבל זה מעניין לראות כמה, באמת זה מאוד נוכח בכל המדינות.
כמה, ואני גם משער שהשאלה היא גם איך מלמדים או מה מלמדים, אבל מיד נתייחס גם לשאלה הזאת.
אז אני אדבר על זה. והזירה השלישית היא הזירה של המדיה החברתית. אנחנו הסתכלנו על טוויטר, על פוסטים בטוויטר ב5 המדינות האלה, וגם שם אנחנו אספנו מעל 500,000 טוויטים שהתייחסו לשואה. זה במשך 3 חודשים, זאת אומרת, את הדבר הקטן הזה של הטוויטר אנחנו אספנו. זאת אומרת שיש בהחלט נוכחות לשואה. אבל
אז בואי ניכנס לממצאים עצמם וגם פר מדינה, כי אני משער שבאמת פולין לא דומה לגרמניה וודאי לא לאנגליה בכל מה שקשור.
אז אחד הממצאים המפתיעים שלנו היה, אנחנו ציפינו בדיוק למה שאתה עכשיו אומר, וברור שיש הבדלים עצומים, כן, זה ברור. אבל מצאנו גם איזשהו קו חוצה מדינות שמבחין באופן שבו השואה מדוברת ונזכרת, לא כל כך לפי ההיסטוריה של המדינה והתפקיד שהיא מילאה, אוקיי? אלא דווקא, או בנוער לא פחות, לפי עמדה פוליטית היום. זאת אומרת, שמצאנו שהשיח על השואה בקרב, לדוגמה, אנשי ימין, בוא ניקח רגע ימין קיצוני, בכל 5 המדינות האלה, הוא לא כל כך שונה, הוא יותר דומה מאשר שונה אחד לשני, כן? בספרד, כן, נגיד מפלגת ווקס, בפולין, בהונגריה וגם בגרמניה, זאת אומרת, ואותו דבר שיח די דומה לגבי מפלגות או עמדות של מרכז בכל המדינות, וגם לגבי השמאל. אז מצאנו שהסיפור הפוליטי פה משחק תפקיד יותר גדול ממה שחשבנו, באופן שבו היום זוכרים ומדברים על השואה.
זאת אומרת שקודם כל השואה היא איזושהי אנקדוטה שמשמשת פוליטית הרבה מאוד גורמים.
כן, אז אנחנו מאוד התלבטנו באמת, האם זאת אנקדוטה, האם זה רק מניפולציה.
אני חושב שזה איזשהו קלף ששולפים כשזה מתאים,
כן,
לא?
כן, אז התשובה היא לא בדיוק.
אוקיי.
וגם זה, אוקיי? אבל אפשר לראות את זה לדוגמה מתוך התייחסות לסוגיות של אנטישמיות שקיימות בכל 5 המדינות גם, זה היה עוד אחד מהממצאים. ממש מצאנו את זה across the board בכל 5 המדינות, מתמודדים עם אנטישמיות. שוב, זה לא יפתיע חוקרים בנושא הזה, אבל המחקר שלנו טבח בזה. והפוליטיקאים או המדינאים שמתייחסים לשואה, נראה היה שרובם בהחלט... זה מטריד אותם, והם באמת מתייחסים לזה בדאגה כנה, ועם זאת, במקביל, נכון, הם גם השתמשו בזיכרון השואה ובהתייחסות לאנטישמיות ככלי פוליטי. ואולי זה משהו בלתי נמנע באופן כללי.
בואי נדבר על הוראת השואה או לימוד השואה, נגיד בגרמניה, אני מנסה להבין, איך מלמדים את הרעים? זה הרעים?
כן.
הם הרעים, מה לעשות?
אז אתה יודע, אחד הדברים המעניינים שראינו, ואני ממש, אנחנו ממש לא הראשונים לראות את הדבר הזה, זה שבמובנים מסוימים, לגרמנים כיום הכי קל ללמד על השואה. מכל 5 המדינות שהסתכלנו עליהם. וזאת מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו ראיינו 98 מורים, ראיונות עומק. נכנסנו ככה ממש לעובי הקורה, וניסינו להבין מה הופך את העבודה שלהם לקשה, ומה לקלה, וכמה היא, כן, מורכבת. ומה שמצאנו, זה שככל שהמדינה, הממשלה יותר נכון, מוכנה ומעודדת חשבון נפש לאומי על התפקיד בשואה, ולכל המדינות האלה היה משהו להתעסק בו בחשבון נפש, כולל אנגליה.
כן, מעניין, אוקיי, וזה גם מעניין שפולין, אנחנו יודעים שהם גם כן באיזשהו
דיאלוג. פולין סיפור אחר לגמרי.
כן, זה גם מעניין, אבל את אומרת שדווקא כשהדברים הם מובהקים, כמו גרמניה כמובן, אז זה יותר קל באיזשהו מובן.
כי כל שאר המדינות עדיין נלחמות על הנרטיב שלהן, ומנסות ברמה מסוימת לנקות את עצמן מאחריות. אגב, אני כסטודנט בחילופים באוסטריה, אפילו שם חוויתי את זה. היה תחושה שהאתוס שלהם הוא שהם נכבשו באנשלוס על ידי גרמניה, ולא הייתה להם ברירה.
נכון, נכון, זה נכון לגבי אוסטריה, ובאמת גרמניה היא הראשונה, לא לגמרי היחידה במחקר שלנו, אבל הראשונה שבאמת לקחה באופן צפוי והגיוני אחריות מלאה, והפכה את זה ככה לאבן פינה, גם בזהות הלאומית, גם בנרטיב של מי היא כמדינה, ובחינוך, ולכן החינוך שם הוא מעמיק, הוא רציני, כולל מאוד מרכיב של לקיחת אחריות, של מה לעולם לא נעשה יותר ואיפה אנחנו משנים. צריך לקרוא את כל המחקר כדי לראות. המדינה הנוספת שיש בה שיח מאוד פתוח זה אנגליה. וגם שם, במסיבות של ליברליזם ופתיחות לחשיבה ביקורתית, כן? אז זורת השואה היא מורכבת ומעניינת ופלורליסטית ומעמיקה. וראינו דבר אחר לחלוטין בפולין, בהונגריה, וגם מבחינות אחרות בספרד.
מעניין מה?
שמה הסיפור הוא מורכב. לממשלה הוא לא כל כך מורכב, כן? אם ניקח את פולין כדוגמה, אז התפיסה שם היא שנגמר עידן הבושה, אנחנו צריכים, הפיתוי שמשתמשים בו זה לקום, להתרומם מהברכיים, להתחיל לפתח גאווה לאומית, זה התפיסה שלהם. בשביל הדבר הזה הם כמובן מאמצים את נרטיב הקורבן, או את נרטיב המצילים, כן, אלה שהצילו את היהודים. בכל מקרה מתנגדים בכל תוקף בהוראה שם.
למרות ששוב, יש לגמרי ממצאים ועובדות שמצביעים ומצביעות על דברים אחרים לגמרי, לפחות
לגמרי.
כן.
ואנחנו רצינו להבין איפה המורים נמצאים.
כן, מעניין.
אז המורים הם לא שם. המורים באמת נמצאים אלו שאנחנו ראיינו, ואנחנו עשינו מאמץ מאוד גדול למצוא מורים שמייצגים קבוצות מאוד מאוד שונות ככה בתוך פולין. רובם הגדול לא מזדהים עם הנרטיב הלאומי של הממשלה, ומתעקשים ללמד את ההיסטוריה כמו שהייתה, לפעמים הם עושים את זה בסתר או בכל מיני דרכים ככה קצת לא מדווחים על זה מן הסתם, אבל הם לא מבטרים, והם כן מספרים את הסיפור המורכב שכמובן כלל שיתוף פעולה גם.
האמת שמאוד מאוד מעניין, והאמת שגם הוראת השואה או ההתמודדות עם השואה במערכת החינוך כאן בישראל זה משהו שהוא מאוד מעניין. מתי מתחילים? אני מנסה לחשוב על ילדיי, טוב, גיל 4 זה מוקדם, אבל זו באמת שאלה. מתי, איך מנגישים את הנושא? שוב, פעם לא הייתה שאלה כזאת, היה ערוץ אחד, לחצו, איפשהו לחצו על פליי בעמוד האש, וראינו את השואה בכל מובן, זאת אומרת, אפילו לא, זה היה כאילו הארדקור.
כן, ישראל אבל שונה, קודם כל במובן הזה שאין שום ברירה, בגלל הצפירה והנוכחות של הדבר הזה ככה בזירה הציבורית, אי אפשר להתעלם ממנה, גם לא בגן, כן? בדבר הזה כמובן ישראל שונה, המדינה שהכי קרובה לה היא גרמניה, שבה מלמדים על השואה מגיל צעיר, ממש כל שנה, יש תוכנית מאוד מקיפה, ומדינות אחרות באמת התחושה במערכות החינוך היא שהזמן הנכון להתחיל להתמודד עם זה, זה רק בסקנדרי סקול, ככה בחטיבת הביניים.
מעניין, באמת מעניין אם הנוער באירופה, שוב, זה כמובן פר מדינה, אם הוא מתעניין בזה, איך הוא מתמודד עם הדבר, שוב, כן. עד כמה יש איזו לקיחת אחריות קולקטיבית, אם יש כזו, מעניין.
כן, אז אנחנו דווקא מצאנו שהמורים מתלוננים על הרבה אנטישמיות אצל התלמידים, או בקרב התלמידים, ואומרים שהתלמידים מרגישים את הריחוק. בדבר הזה זה מאוד לא כמו בישראל. זאת אומרת, הכמעט 80 שנה האלה הפכו את זה לפחות או יותר פרה-היסטוריה לנער או לנערה הרגילים של אירופה. אבל גם מצאנו, וזה ממש בכל המדינות, שהמורים אומרים שככל שהם משקיעים בזה יותר זמן ומאמץ, אז התלמידים כן מתחברים, וכן הם תמיד היו ועדיין סקרנים ומתעניינים, אבל הם גם מתחילים לאמץ את זה כחלק מהזהות.
נשמע מעניין והרבה יותר רחב ממה שאפשר לדבר עליו בתוכנית הזו, אבל באמת מחקר מעניין. איפה אפשר לקרוא את המחקר עצמו, את המחקר המלא? זה משהו שהוא פתוח לציבור?
אז הוא ממש רק התפרסם, הוא כן פתוח לציבור. הוא יעלה ממש בקרוב לאתר של מרכז וייס לבנת, אני חושבת שגם משרד המדע יפרסמו אותו. כרגע אפשר לקרוא אותו ב-Research Gate, למי שמכיר. אתרי מחקר.
תודה רבה לך דוקטור נורית נוביס דויץ', מרצה בחוג למדעי הלמידה באוניברסיטת חיפה. תודה
רבה.
בבקשה.
נשמע שיר מיד נשוב. שלום לך יואב רבינוביץ'.
שלום דודו ארז.
טוב, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ואנחנו רוצים לדבר על מצבם של ניצולי השואה. יש שלל כתבות שעוסקות במצב. אנחנו רוצים גם להבין לא רק על או את מצבם, אלא מה הצרכים המיוחדים שלהם. שלום לראש לימודי הזקנה במכללה האקדמית בית ברל, דוקטור אבי ביצור, שלום.
שלום דודו, שלום יואב. שלום למאזינים.
אז בוא, ראשית, למד אותנו מה מצבם, כפי שאתה מבין, מצבם של ניצולי השואה, ואז נדבר על הצרכים המיוחדים שלהם, בהשוואה לאנשים מבוגרים שלא עברו את השואה.
כן, קודם כל באמת, אמרת המשפט נכון, חובה להכליל אותם בתור סך כל הסכנים. כל מי שהוא שורד שואה, גם מי שהיה בבטן אימו, בסוף מלחמת העולם השנייה, הוא זקן. כולם בגיל זקנה, ממוצע גילאים שלהם עולה מעל תוחלת החיים הרגילה הישראלית, זה קרוב ל-88, מדובר ב-176,000 איש, שהם שתי אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת היא האוכלוסייה שסביבה תמיד אנחנו רואים את המקרה הרק, כל יום שואל את הדהמתי שנים כבר, בערך 56,000-60,000 איש, וכל היתר זה אנשים שבצבם הכלכלי הוא סביר לגמרי, רק שיש להם בעיות אחרות.
איזה בעיות?
אני מתחיל עם האוכלוסייה הרשמית.
אוקיי, בסדר, אתם מפה לנו, אוקיי.
אני רוצה להסלח לי, סליחה, כן, אתה מראיין, אבל בכל זאת, להתחיל עם האוכלוסייה הראשונה.
לא, בבקשה.
הרי זה מדהים, מדהים. מאיפה המספר? אלה כל אלה שאין להם הכנסה למעט קצבת הזקנה והשלמת הכנסה. זאת אומרת, אנשים עניים, אתה מבין? שורדי שואה, שבגללה קמה המדינה הזו בזכותה, בעתיה, או כפי לא תהיה, הם עניים.
רגע, הם לא מקבלים,
אין להם קצבאות,
אין להם קצבאה ספציפית?
כן.
לא כולם מקבלים קצבאות, שימו לב. לא כולם מקבלים שילומים או רנטה או דבר דומה. לא כולם, למרות שהם מוכרים כשורדי שואה, מכל מיני סיבות שאני לא יודע אם יש לנו זמן לדבר עליהן, אבל הנורא הוא שהם רשומים איפה? בקרן לרווחת ניצולי השואה, הרי עצם השם עושה לי הרגשה של חרפה בבטן.
למה? תסביר.
קרן רווחה הרי למי נועדה? למי שזקוק. היכול להיות ב-2023 מספר זעום. מה זה 60,000 שיש? אוקיי? זה מספר גדול מצד אחד לכאורה, למעשה מול 9.5 מיליון הישראלים, זה מספר זעום. האם אנחנו לא מסוגלים, ויש לנו הרי מאיפה, שרוצים הרי מוצאים את המקורות ברמת המדינה ולא עמותות לתת להם את מה שמגיע לאור העובדה המצערת הדמוגרפית, כרונולוגית, ביולוגית, ואתם מבינים למה אני מתכוון כולם, אני מניח, שזה לא יהיה להרבה יותר מדי שנים לצערי הרב. למה אנחנו לא עושים את זה? ויש לנו מאיפה? יש כסף בקרן הרכוש היהודי שמצאו כאן בארץ, שאנשים מאירופה רכשו בארץ מניות בבנק האנגלו-פלסטיני, אדמות, וילות, מוצרי יודאיקה, מגרשים, הכסף הזה שווה כמיליארד שקל, לא מצאו משום מה 25 שנה מי הם היורשים, מעניין איך חיפשו, ואני כועס, כן, והעבירו את זה עכשיו לאפוטרופוס הכללי. מדוע לא אתן לעניים, לאנשים העניים האלה, שהשואה על שמם ולכבודם, ונקמור את הבעיה הזאת? זה פינה אחת.
אז רגע, בוא תסביר לנו, אז אולי ננסה להתמודד עם זה, אז למה זה לא קורה?
תראה, אני לא יכול להסביר מהלכים. שהייתי מנכ״ל בשירות ממשלת ישראל, עמדתי ואמרתי דברים, וגם שכעשו אליי, אמרתי, בואו, תקראו אותי דיבה. כי זה לא דיבה. קרן הרווחה, לא יודע מי דיבר אליי, זה דוד מולי אוהב, לא קרוני, כי אני לא רואה אתכם. קרן הרווחה נותנת להם שיניים תותבות, מכשירי שמיעה, משקפיים, מנה חמה, לחצן מצוקה, הליכון, ושעה שעתיים תוספת בשעות הסיעוד. אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. שבמדינה הזאת אני לא יכול למצוא. והצבעתי על מקור הרגע. שמעתם אותי מדבר על הרכוש.
כן.
שיהודים שחשבו לעלות לפה וקנו פה מניות ודברים דומים, וזה כאן. והכסף אצל אפוטרופוס הכללי. הנה דוגמה אחת.
אבל דוקטור, יש אפילו ביום...
מה עם הכלי קונפרנס ועידת התביעות? עם המיליארדים ששוכבים בניו יורק? הרי זו בדיחה שנייה. הקלנס קונפרנס הוקמה על ידי מדינת ישראל ב-48. למה היא הוקמה? כדי שאנחנו לא נבוא כמדינה בת יום אחד בתביעות לכל המדינות בהם רצחו את הורינו, ולבקש את הרכוש הקהילתי, תיאטראות, בתי כנסת וכל הדברים הכדומה, שזה מיליארדים על מיליארדים. אז עשינו את זה דרך גוף שהקמנו בניו יורק, ועידת התביעות, קלנס קונפרנס, יהודים אמריקאים. עם הזמן הם חתמו הסכמים עם כולם. עם הזמן הם קיבלו כספים מכולם. הכסף הזה נמצא. זה לא כסף של מדינת ישראל. זה כסף של העם היהודי. מי מקבל אותו? למי הולכים המאות מיליארדים? למי זה שייך? למי אני מחלק אותו? אני לא רוצה אותו אישית. זה לא אבי ביצוע לדבר אליכם עכשיו. לדבר אדם שזה מקצוע, וזה הרגשות והלב שלי להגיד אותם בסוף יום השואה. במקום לכבד את עצמנו, לפעמים אנחנו פשוט עושים כל כך זול את עצמנו שאני מתבייש להגיד את זה. החלק השני, המאה אלף, אלה אנשים שמצבם הכלכלי הוא טוב, אנשים שאני צריך להשתמש בהם, להסתייע בהם ולעזר בהם, שמקצוע נושא לימודי השואה יהפוך להיות חובה בכל כיתה. שסופרי ספרי שואה כמו נניח חווה ניסימוב, מדיון מוכן של משען, סופרת ידועה, הספרים שלה יקראו על ידי ילדים. שנחיה אגדות כמו אנילביץ' או כמו הארגון יהודי הלוחם, בוא נעשה את האיזון הפוליטי הנכון, בשיחה הזאת, אוקיי, שלא יצעקו עליי, כדי שידעו מי זה. אנשים לא יודעים על מה אני מדבר לפעמים. שאני לא אומר את זה ממרומי האקדמיה, אני אומר את זה מהשטח כמנכ״ל.
אבל לא מלמדים את זה? זה לא חלק מתוכנית הלימודים?
עושים לנו ביום השואה יום תוכניות מרגש, אני מסכים. עושים משלחות שאנשים יוצאים. האם זה מקצוע שאתה מכיר אותו בתוך לימודי הבית ספר של הילדים שלך או של מישהו אחר? מקצוע. עוד פעם, צריכים להבין. לעם שאינו מכבד את עברו, אמר יגאל אלון, לא אני. אין לו הווה. והעתיד שלו מאוד לוטה בערפל. העבר שלנו זה השואה הזו. העבר שלנו זה עוד כמה דברים, אבל זה תוכנית אחרת. השואה הזאת, אם לא נלמד אותה כמקצוע, היא תשכח. אם זה לא יהפוך להיות משהו שהוא ממש, מה שנקרא, נגיש, משהו שימצא את עצם היותנו ישראלים יהודים שמכבדים את השואה שבקעה בכל בית כמעט בישראל. הרי אנחנו באים למצב ש-60 אלף אנשים עניים שהיו בשואה, אני נותן להם שיניים תותבות וחושב שעשיתי טובה. לא עשיתי טובה לאיש. את זה אני צריך פשוט לשרש, זה צריך להשתנות, זה צריך להתחלף, ויקי זמן שיגידו את זה. ואני כועס על זה, ואני שואל למה? למה? כי גם יש כסף, אתם מבינים? מילא אם הייתי בא עכשיו כמו איזה מסכן ומבקש כסף שאין לה. הנה הצבעתי על מקורות. לא?
כן, כן, אנחנו... אין לנו תשובות ודאי, אבל לשאלות האלה, כפי שגם ניסיתי לחלץ ממך, התהייה היא עצובה מאוד.
לשים את זה ולהגיד שר המורשת, לא יודע מי זה, כן, לצורך העניין,
אליהו, השר אליהו, כן.
השר אליהו, נניח. מדוע גם לא נושא השואה? אז יש יד ושם, אני יודע. אין לי בעיה עם זה, הכל בסדר, אבל אני מדבר, המדינה צריכה לעשות את הדברים הללו. לא עמותת אביב שעושה עבודת קודש, לא אשן של הג'וינט, המדינה, לזה קמה מדינה, לא לשחק בכמה צמתים עם כמה שלטים, אלא לזה, למה שאני אומר הרגע, ואני מאמין באמונה מלאה בדברים האלה. טוב. וזה צריך להיות, אני חושב שזה ההבדל בין קודש לחול. אני חושב שאם לא קמתי בבוקר, לקחתי ניצול שואה ורצתי סביב הבניין שלי, ובסוף שמתי לו כמה ענבים בפה עם שמפניה, אז אני לא שווה להיות לא דוקטור אבי ביצור ולא שום דבר.
תודה לך על הדברים הקשים האלה, דוקטור אבי ביצור, ראש לימודי הזקנה, המכללה האקדמית בית בר. תודה רבה.
תודה.
האורך שלנו רון שמואלי, המפיקה סתרמוב שוביץ, הטכנאי עמית זק, חדשות מיד חוזרים לעוד שעה. שלום לך יואב רבינוביץ'.
אני יכול להגיד לך...
שעה שנייה.
כן.
סליחה. האורך שלנו רון שמואלי, מפיקה סתרמוב שוביץ, טכנאי עמית זק, כותרת היום, יום בזיכרון לשואה ולגבורה. כן.
נורא חם היום. נורא נורא חם היום. אולי לא יצא לך להיות בחוץ, כן. אתה לא כמוני מסתובב ככה בתחבורה ציבורית. עוד
שכן הלכתי לקופת חולים וזה... כן, אני אוהב ש... אתה יודע שאני אוהב חום.
אז חיכיתי מחוץ לרכבת, לעשה, זה רבע שעה, והיה רותח.
אוקיי.
וזה ישר החזיר אותי לילדות, שכשהיה יום שואה, והיה חם נורא,
כן.
הייתי בחולצה לבנה, והייתי, והיה טקס.
מזיע?
מדמם מאף.
באמת?
הייתי ילד, זה מה שקורה.
האמת שילדים מדממים מאף, אני זוכר בבית ספר שפה ושם יש ילד ש... מה זה התופעה הזאת?
וישר אמרתי לעצמי, בונה שאני לא ידמם מאף, למרות שזה באמת מפסיק בגיל מסוים.
מעניין.
איזה קטע.
כן, זה שנימים שאצלנו היו משכיבים ילדים לאחור.
כן, כן, גם אני, ושמים טישו.
זה נכון.
מה עוד יש לעשות?
זה לא חונק אותם או לא?
בסדר, העיקר שלא יתפתף על השטיח.
זהו, בדיוק. נשמע לי. אוקיי, באמת עשית לי פלשבק.
זהו, זה היה פלשבק. אני, הרי יום, כי יום הזיכרון, כי הזיכרון של היום, הזיכרון הוא מתכסים בין השאר.
כן, אני זוכר תכסים ולקדניות כאלה של לבושות שחור ותפורה שחורה.
כן, בגד גוף שחור וריקוד מודרני כזה. וגדר
טייל, כן, יש את התפורה שהיו שולפים כנראה מהמחסן וכאלה. בקטעי קריאה, אני זוכר שכילד גם רציתי להשתתף בתקסים.
אה, אתה רצית?
כן.
אז ממני ביקשו להקריא את מגש הכסף.
זה יפה.
אז אני, נתנו לי להקריא באיזה יום עצמאות או זיכרון את מגש הכסף, או זיכרון, ולא הבנתי, אני עד היום זוכר שהמנהלת או הרכזת מגמה, לא הבנתי איך מקריאים, לא הבנתי שאתה צריך להתכוון למה שאתה מקריא, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
לא הבנתי את זה. והיא צרכה עליי, שאני לא, שאני, שהיא מבינה שאני יודע לקרוא, אבל שאני צריך...
גם זאת דרך ללמד.
לא, אבל הנה, והבנתי מה, הנה, והיום אני ברדיו, היום אני מקריא דברים עם להתכוון אליהם כמקצוע.
פעם היו צועקים על ילדים, מה? וואו.
כשהגיע להם, כשהגיע להם.
כן, מעניין, לא, אבל פעם היו צועקים על ילדים. כן, כן. היו משפילים, אני זוכר.
לא, אני ממש זוכר, אני זוכר שהיא צעקה עליי, ואמרתי לעצמי, למה היא צועקת עליי? אני לא הבנתי משהו.
מעניין, אוקיי.
אם לא הבנתי, לא צריך לחוז, כן? תגידי, תסבירי, לא צריך לחוז.
מעניין, אתה מזכיר לי שאני זוכר שהרי היום, אני לא יודע איך כל מתנהל עניין הציוני והשמירה על כבוד תלמידים וכאלה, חשיפת הציון שלך לאחרים.
למה? מה?
לא, כי אני זוכר שאצלי בכיתה, כש... למשל, המורה לערבית שהייתה מחלקת מבחנים.
יש לי סיפור בדיוק כזה, נו.
אז היא הייתה עומדת מול הכיתה ואומרת, דובי, אתה קוראת לדובי, דובי, בלי דגש, דובי, קיבלת אפס.
ככה?
דובי, קיבלת אפס. כאילו, זה היה, זה כאילו, קודם כל, להשפיל.
זה נורא מצחיק.
והאמת שפסט, אבל דובי קיבל את זה.
זה נורא מצחיק אותי, יש לי סיפור נורא דומה לזה, אצלנו זה לא היה ככה, זה לא שהוא מקרים ציונים, אבל פעם אחת, אני חושב שסיפרתי את זה פה כבר פעם, אני בכיתה זין היה לנו לימודי ערבית, והייתי בסדר גמור, אפילו טוב. חופש גדול, שכחתי הכל, את כל השפה. פשוט שכחתי את זה, כאילו לא זוכר, עכשיו זה לא, עוד פעם, זה לא שלא הייתי מכין שיעורים, לא זה, הייתי אחלה כיתה זין, אבל היה חופש גדול, אז שכחתי, זה שפה. אז כיתה ח', נותנים לנו מבחן ראשון, לא ידעתי כלום, 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 ואז כשהיא חילקה את המבחנים המורה, היא מדברת, היא אומרת, היו מבחנים, חלקם טובים, חלקם לא כל כך טובים, יואב רבינוביץ', ככה מול כל הכיתה, 37?
וואו.
37? ככה מול כל הכיתה, והאמת שזה היה כל כך, זה היה כל כך משפיל שזה הצחיק אותי. אתה מבין שהסיטואציה כל כך קיצונית, שאתה אומר לך, טוב, זה די מצחיק מה שקורה.
כן, והבנתי שזה מצחיק, כי אני זוכר שבסיטואציות משפילות, אצלי זה לא היה בתחום הלימודים, כי הייתי תלמיד טוב, אבל נגיד כשמצאו לי קינים בשיער.
לא, זה משהו אחר.
אז זה היה השפלת ההשפלות, כשאמרו.
אם הייתה קוראת לי שמן, אז הייתי נעלב, אבל בלימודים, מי רוצה להיות טוב? מי רוצה ציונים גבוהים בתיכון?
אני רציתי.
כן, אבל זה לא שאכפת לי, מי יהיה לי ציון נמוך בקטע של וואו, איזה משפיל. אז קיבלתי ציון נמוך, לא ידעתי ערבית, אמיתי, ראיתי את המבחן, אני, אתה מבין, זה אולי איזשהו משהו, איזשהו ביטחון שבכל, אני הרי לא, אני לא חושב שיש לי הרבה ביטחון עצמי, אבל יש דברים, אתה יודע, אני נגיד בלימודים, גם באוניברסיטה, תמיד אנשים היו נורא מתרשמים כמה מהר אני מסיים את המבחן.
לא תמיד זה כמובן מעיד על ה...
אצלי זה מעיד הפוך, אני כשאני לא יודע את החומר, אני לא יודע אותו, ואין לי, זה לא מפריע לי אחר כך, אני אומר אוקיי, לא ידעתי את החומר.
אתה לא עושה סיעור מוחים ועם עצמך, לנסות ולדלות כל מיני.
לא, הייתי, לא ידעתי את החומר, אני גרוע ספציפית בזה, קרה, לא נורא.
טוב, אנחנו בשעה הזו נעסוק בשלל עניינים. ראשית, אנחנו ננסה לתפוס את איריס ליפשיץ קליגר, שנמצאת כרגע בפולין, בטקס, היום לפני כשלוש שעות בערך, שלוש וחצי שעות, נפתח בפולין מצעד החיים, מהאירועים המרכזיים של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו ננסה לתפוס אותה, לחלץ אותה מהטקס ולדבר איתה, וגם נעסוק במסועה שהודלקה לזכר יהודי טוניסיה שחיו תחת הכיבוש הנאצי לראשונה במצעד החיים. אומרים להשים מסועה, נכון? אז הוסעה המסועה? הודלקה.
אני חושב.
הוסעה. גם נעסוק בכך, ובעניינים אחרים שקשורים לשואה, כמו למשל, האם זיכרון השואה זה משהו שמושפע מזכויות יוצרים?
האמת שזה נשמע מעניין.
כן, כי פוטאג' שאנחנו מכירים, תמונות וכאלה, מותר להשתמש?
הרי ברור לי שזיכרון בכללי מושפע מזכויות יוצרים.
ודאי.
אז מעניין מאוד.
מאוד. וגם נקנח את השעה הזו בסיפור עצוב מאוד על מדענית יהודיה שהושמדה בטרבלינקה, שהיא אחת מהחימיות פורצות הדרך שהיו, ואני משער שזה מצטרף לעוד הרבה מאוד סיפורים של יהודים שעסקו במדע והיו פורצי דרך. אבל לצערנו היו חלק מהקורבנות. בוא נתחיל ממה שהיה לפני כשלוש שעות בפולין, מצעד החיים, האירועים המרכזיים של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בהשתתפות אלפי צועדים ברחבי העולם. נמצאת ממש עכשיו בטקס בפולין איריס ליפשיץ קליגר, שליחת ויינט וידיעות אחרונות לפולין. שלום.
שלום, אחר תוריים טובים. אכן, טקס ב-ECO עדיין, עדיין הרב לאו בדיוק מדבר, חבר קרוב של אבי מנוח, נוח קליגר. בשבילי להגיע לראות את מצעד החיים, באמת זה לא פעם ראשונה, ולראות עוד פעם את הרב לאו עומד כאן, וצועק עם ישראל חי, והרבה יותר מורכב הפעם מקיימים קודמות, אני חייב לציין בעקבות המפגש עם ה... שורדים שנפגשנו איתם כאן. המצד הזה בשונה ממצדים שהיו עד עכשיו, זה המספר, מצד ב-35 במספר.
כן.
השנה פתחו את המצד בשורה הראשונה, 40 שורדי שואה, אפשר לומר מהאחרונים שבהם, שהגיעו מכל רחבי תבל, חמישה מהם איתו מישראל, והשאר מפלורידה, קנדה, מיאמי, אנגליה, באמת עשו מאמץ עילאי, מ-90-95, ילדים שהיו בשואה, והיו בבירקנאו, והיו באושוויץ, ולשמוע אותם ולראות אותם מתחת לשלט העבודה המשחררת, עומדים משולבי ידיים, באמת גאים וניצבים, כאילו רק אתמול הם עזבו כאן והפעם בניצחון הם עומדים כאן. זה הזכיר לי את אבא שלי המנוח, נוח קליגר, שהוא גם שריד אושוויץ בצעדת המוות, שפשוט כשהגעתי איתו למצעדים בשנים הקודמות, כשהוא היה איתנו.
הוא כן הגיע למצעדים?
אבא עשה 28 מצעדים.
וואו.
כן, מתוכם אני כבר עושה את המצעד החמישי היום, המצעד הראשון עבורי היה כשעשיתי אותו עם אבא והמשפחה, שהוא לקח אותנו לראות את המקום, את החוויה, לראות איפה הוא היה בבלוק 28, ומאז, בכל המצעדים האלה אני חייבת לציין כדי שנבין למה השנה זה מראה נורא מרגש וקצת סרקסטי, לחשוב שבאמת זה לא, זה עוד רגע כבר איננו הדבר הזה, לראות את השורדים עומדים בשורה הראשונה, ולא את הנשיאים ואת ראשי הממשלות וכמרים ואנשי צבא וגנרלים, אלא לא, ממש לא, עומדים 40 שורדים שהם באמת מאוד מבוגרים, והם אומרים את המשפט הכי קשה. כנראה שזו לא צעדת המוות, זו צעדת הניצחון עבורנו, אבל זה כנראה הצעדה האחרונה שלנו. זה קשה.
וואו. טוב, אז רגע לפני שנגיע לטקס עצמו, סקרנת אותי, אני באופן אישי לא מכיר את הסיפור של אביך, איך אביך שרד את השואה וצעדות המוות, כפי שאמרת?
אני אגיד את זה, שאבא היה אומר, גם בהרצאות שלו פה, הוא ליווה המון קבוצות בפרק, באושוויץ ובירקנאו, וגם עשה הרבה הרצאות בארץ ובעולם בנושא הזה של איך הוא שרד, למעט הסיפור המפורסם של המתאגרף מאושוויץ, שזה נוח קליגר, יש עליו את הסרט המתאגרף לחיים, זה אחד הסיפורים.
אוקיי.
כן, זה אחד הסיפורים, אחד מהאוסף, הסופה של ניסים, שאני לא יודעת אם לומר ניסים גורל או שניהם ביחד, ששמרו אותו בחיים, כי לדעת לגדול בצל הסיפורים שלו, ואני ילדה שמגיל 5 נסתה, הלכתי לגן עם המספר של היד של אבא, 1-7-2-3-4-5, שזה כתוב לי על הזרוע שלי, בעל הגננת, ואומר את זה כמו של אבא שלי. לא ידעתי מה אני עושה, בדיוק כבר רציתי כמו, ידעתי שמשהו לא תקין במספר הזה, גם בתור ילדה, והוא לא סיפר, אבל אחר כך כשהוא התחיל לספר, ולא הפסיק לספר, אין לי ספק שאתה שואל אותי, איך הוא שרד את התופת של הגיהנום, אחד המחנות השמדה הנוראים ביותר, שזה אושוויץ, וגם אני חייבת לציין שבמזל הגדול הזה, הסבא וסבתא שלי, שהסבתא הייתה פה בבירקנאו, והסבא היה באושוויץ אחד, וזוג הורים בילד ששרדו כנגד כל הסיכויים את הדבר הנורא הזה שקוראים לו מחנה השמדה אושוויץ, ונפגשו אחרי המלחמה.
ואפילו אחיו שרד, נכון? לא בשואה עצמה.
אחיו לא היה בשואה. נכון, יונתן, הוא הצליח להעביר אותו לישיבה, אבא זיהה, שהסבא זיהה שדבר הדברים בגרמניה לא הולכים לכיוון הנכון, והוא גם חשב אגב שכשהוא העביר את המשפחה של האבא שלי לסטרסבורג, אז אם לסטרסבורג לבריסל, אז הוא בעצם פתר את הבעיה, אבל שם אבא נתפס, אבא נתפס יום לפני שהוא ניסה לברוח בעצמו, אחרי שהוא הבריח 270 בני נוער, ביותו עובד במחתרת, ביהודית פה שהייתה בבריסל עם הסבא שלי, ולמרבה הצער, פשוט החלפה לא נכונה, או נכונה, יום לפני שהוא היה צריך לברוח בעצמו, חבר ביקש ונותן לי, בבקשה, היום אני אברח עם החברה שלי, ומחר אתה תגיע. מה רבה, אין בעיה, אני מבטר, ולמחרת תפסו אותם, אותו וחבר קצינים, קציני אסס, ואמרו לו, בוא איתי לנו שירותים, הורידו לו את המכנסיים, ושם זה נגמר. כאן, מפני הרגע הזה בעצם נשלח לתופת הזאת שקוראים לה אושוויץ. כן, היו הרבה סיפורים, סיפור הדלי וסיפור הקדיש שאמרו בקרון על ילד שמבקש שיגידו קדיש על אביו בדרך למשרפות. ואבא אומר לו, אתה אנחנו נקיד קדיש, אבל איפה אבא שלך? ואומר, אנחנו יושבים עליו. אלה סיפורים, אתה יודע, שילד גדל עליהם, זה לא סיפור מפני שינה, אבל אבא היה יודע לספר אותם, לא בצורה כזו שהיה מזעזע, הוא היה משאיר אותנו עם איזשהו פחד, להפך, הוא היה אדם מאוד אופטימי, הוא מאוד מאוד הודע לבורא, או לדבר הזה שקוראים לו כוח עליון, כי היה לנו הרבה ויכוחים איפה הוא היה, ששישה מיליון נרצחו, אז הדבר הזה שבכל זאת שיר אותו כנגד כל הסיפורים בחיים, הוא אגב הצליח לעלות לארץ ישראל בסיפור היסטורי שונה, בנוסף הוא היה מייסבת של פוניית אקזודוס, ככה שאפשר לעשות איתו הרבה סיפורי היסטוריה בחלקים של
כן,
אדם.
זה מסוגל.
One man show, one man show עם כל כך הרבה שלוחות שנוגעות בהיסטוריה של העם
וזה
היהודי.
וזה עוד לפני הקריירה שלו כעיתונאי וכו'.
נכון, אני יכולה להגיד פה בזהירות שזה לא הרבה יודעים, אבל אבא שלי התחיל את הקריירה שלו בידיעות אחרונות, הוא היה 60 שנה עיתונאי בידיעות אחרונות. מהוותיקים ביותר, והוא התחיל את הקריירה שלו ככתב ספורט בכלל, והוא היה בפולין, באיזה נסיעה עם המשלחת של הכדורגל, לפני שנים רבות, 14 שנים אחרי שהוא היה באושוויץ. כשהוא הגיע לוורשה, שגריר שהיה דאז, אמר לו, אתה יודע, פתחו פה מוזיאון באושוויץ, אני רוצה שתצטרף אליי. הוא אמר לו, לא יקרה, אני לא חזר למקום הארור הזה. אז לא היה וואטסאפ, אבל דוביה טקופסקי שהיה עורך ידיעות אחרונות, גם הוא שורד שואה היה, אמר לאבא בצורה שדיברו, לא מירס, אבל כן, באיזושהי צורה של שלום פאקס גם, הודיע לו, אדוני, אם לא תגיע לאושוויץ, אתה עושה שם ביקור עם השגריר, אין לך מה לחזור לידיעות אחרונות.
ככה?
ואבא נסע, ככה במילים האלה, וואו. ואבא נסע, ומאז, למעשה, הוא שינה, הוא פשוט, היה הכתבה הגדולה שיצא אז ב-61, בסף 7 ימים של ידיעות אחרונות, הכותרת שלה הייתה פיקניק באושוויץ. הוא כל כך הזדעזע כשהוא הגיע למוזיאון וראה שם זוג יושב על ספסל בדשא גדול ואוכל סנדוויץ' ושותה מים. הוא היה מזועזע, הוא אמר, זה אושוויץ, זה לא יכול להיות, צריך לספר את מה שבאמת היה כאן, ומאז לא הפסיק לדבר, עד יום מותו, עד יום לפני מותו, במתן הרצאה, בגיל 93, היה במותו, כן.
טוב, אני עדיין בהלם מהסיפור, אבל בואי נחזור כן, בבקשה. בבקשה, כן, זה מה שרצינו, בבקשה.
סוגרת לכם איזשהו מעגל, שאני יושבת פה בטקס, וצופה בפעם ראשונה שמדליקים פה משואה לזכר יהודי טוניס.
כן, אנחנו נדבר על זה גם.
זה לא היה.
כן.
כי אם אני מסתכלת על הסיפור של שסובר כזה מעגל עם המקרה האישי, עם האסיר הפרטי שלי, 1-7-2-3-4-5, אחד הסיפורים המפורסמים עם האיגרוף, זה שבעצם מי שהציל אותו, ובסוף מצא את מותו במיטה בצעדת המוות, זה המתאגרף התוניזאי, אלוף העולם יון פרץ. אז לראות שהמעגל הזה איכשהו עברו הרבה שנים, ויש פה הוקרה היום, גם ליהדות תוניסיה, ופגשתי פה את חיים טייב,
אנחנו נראיין אותו, אנחנו נראיין אותו גם.
טוב, תודה רבה על הדברים, איריס משיץ קליגר, שליחת ויינט וידיעות אחרונות של הפולין.
תודה רבה.
זה נהיה קשה יותר ויותר לשמוע את הסיפורים, אבל אולי זה רק אני. טוב, אנחנו רוצים לעבור לזווית אחרת שקשורה לשואה. אנחנו רוצים לעסוק בשאלה האם זיכרון השואה מושפע מזכויות יוצרים. סדרת מחקרים בהובלת האוניברסיטה העברית בחנה את הנצחת זיכרון השואה בכל מה שקשור לדיני זכויות היוצרים המקובלים היום, ומה שנמצא שם זה שהם לא מותאמים להתמודדות עם שאלות משפטיות ואתיות ביחס לחומרים מתקופת השואה. מיד נבין את מסקנות המחקר. בין היתר, אגב, המחקר עסק בהשפעת הבינה המלאכותית על הנצחת הזיכרון הקולקטיבי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מיכל שור אופרי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, ערב טוב.
אז למדי אותנו בשפה נהירה, במה בדיוק עוסק המחקר ומה נמצא במחקר?
אז נכון, כמו שאמרתם, שאלנו, זה מחקר משותף שלי ושל פרופסור גיא פסח מהאוניברסיטה העברית, עם צוות גדול של 10 עוזרות ועוזרי מחקר, שמומן על ידי הקרן הישראלית למדע, ובעצם ניסינו לבדוק האם זכויות יוצרים, שזה תחום משפטי שתמיד אנחנו שומעים עליו בהקשר של מוזיקה, ספרות, יצירות תרבותיות, אנטרטיינמנט, האם התחום הזה משפיע על הזיכרון של השואה? והתובנה הבסיסית, כמו שאמרתם, זה שכן, שהמנגנון הזה של זכויות יוצרים לא צפה ולא נבנה עבור חומרים שנוצרו בנסיבות קיצוניות ורדיקליות כמו חומרי השואה, ולכן כשמכילים את זכויות היוצרים בצורה רגילה על חומרי השואה, נוצרים כל מיני עיוותים ומתחים ואבסורדים.
נהיה לנו דוגמאות.
כן, אז אני אתן לכם דוגמה מהצד של יצירות שנוצרו על ידי קורבנות, ומהצד של יצירות שנוצרו על ידי המשטר הנאצי נניח. במהלך השואה נוצרו המון חומרים על ידי קורבנות, בין חומרים רשמיים כמו ארכיונים שפעלו בגטאות, וכללו תיעוד מובנה של הקהילה וההידרדרות שלה, כמו ארכיון עונג שבת המפורסם בגטו ורשה, אבל גם חומרים אישיים, מכתבים, יומנים אישיים שהיה מאוד מקובל לכתוב באותה תקופה, רשומים, מוזיקה, צילומים, למשל צלם בשם מנדל גרוסמן שצילם בסתר בגטו לודג' את כל הדעיכה של הגטו, והמניע הדומיננטי לרבות מהיצירות האלה היה בעצם הרצון לתעד את הטרגדיה למען הדורות הבאים. איזשהו סנטימנט של להשאיר משהו, ההבנה שיכול להיות שאף אחד לא יישאר כדי לספר את הסיפור. וזה עולה ממש בצורה מפורשת מחלק מהיצירות. למשל אותו ארכיון של גטו ורשה, כשהוא נקבר באדמה לפני חיסול הגטו, הוא נקבר יחד עם פתק שכתב אותו דייוויד גרדר, אחד מחברי צוות הארכיון, שבו הוא כותב, לא יכולנו לזעוק את הזעקה שלנו לעולם, לכן קברנו את הארכיון באדמה, והלוואי שהוא ישרוד לזמנים יותר טובים, והוא נביא לידיעת העולם את מה שקרה במאה ה-20, משהו, פרפרזה, כן, תרגום חופשי. ומכיוון שהם לא יכלו באמת לפרסם את הדברים, אז הם הסתירו אותם, הם הטמינו אותם באדמה, בקירות, אפילו בעשר של הקרמטוריום באושוויץ בירקנאו מצאו חומרים שאסירים טמנו. כמו שאחד מחוקרי השואה הגדיר את זה, הם שלחו לנו מכתב ובקבוק. ואז באים דיני זכויות היוצרים הרגילים, כשהחומרים האלה מתגלים לפעמים עשרות שנים אחרי השואה, ובעצם בדיני זכויות יוצרים יש כלל שלפיו לא, אין לפרסם יצירה שלא פורסמה על ידי היוצר שלה. ואם עושים את זה, אני כאן קצת פשטנית, אבל אם עושים את זה, הדבר הזה הוא הפרה של זכויות יוצרים, הוא לא יחשב לשימוש שמותר. וכאן נוצר איזשהו פרדוקס או עיוות, כי מבחינת הקורבנות, כל המטרה של היצירות האלה וההתמנה והפרדה...
כן, נכון, זה בדיוק נשמע אוקסימורון או אבסורד, אי אפשר ליישב את זה?
אוקיי, אז אנחנו כן מציעים דרכים ליישב את זה, אבל לפני שאנחנו מציעים את הדרכים ליישב את זה, אנחנו דיברנו עם לא מעט מוסדות להנצחת שואה, והם באמת נתקלו בקושי הזה, והם חששו ועדיין חלקם חוששים שיש סיכון בהנגשה של החומרים האלה, וחלק מהמוסדות האלה באמת מחליטים למשל לא להנגיש את החומרים האלה באינטרנט, זאת אומרת להקפיא את האוסף במובן הזה שאפשר יהיה לגשת עליו בתוך המוזיאון עצמו, אבל לא באתרי האינטרנט שלו, שזה כמובן מגבלה מאוד מאוד משמעותית היום. אז אתה שואל אם יש פתרון לדבר הזה, אנחנו מנסים כן להציע פתרון, אנחנו באופן כללי מנסים, אומרים שיש הצדקה להתייחס לחומרי שואה כאיזושהי קטגוריה שביחס אליה צריך להגמיש או לרקח את תכולת זכויות היוצרים, ולמשל ביצירות של קורבנות להשתמש בעיקרון שנקרא רישיון משתמע או רישיון מקלר, שבעצם מאפשר לייחס לקורבנות בנסיבות מתאימות הסכמה להוציא את היצירות לאור ולהפיץ אותם מתוך איזשהו שחזור הרצון שלהם, גם אם הם בפועל לא בצורה מפורשת.
מין קונסטרוקציה משפטית שמייחסת להם כוונה כן להתיר להשתמש בחומרים, למרות שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו משערים שאם הם פעלו והסתכנו, אני משער גם בין היתר.
והם התמינו אותם, והסתירו אותם, כדי שהם יגיעו לעתיד, אז אפילו צריך...
סתם עולם המשפט לא צריך להתנגש חזיתית במציאות, הוא צריך להסדיר אותם.
נכון, אז המהות של המחקר שלנו בשורה התחתונה זה באמת למצוא את הכלים האלה שלא יאפשרו התנגשות חזיתית. אגב, יש גם התנגשויות בצד של החומרים שנותרו על ידי המשטר הנאצי. גם כאן יש המון יצירות, יש יומנים וספרים של ראשי המשטר, כמעט כולם, של היטלר, של הימלר, של גבלס ועוד ועוד. יש תיעוד רשמי של הרייך של כל מהלך ההשמדה, כולל סרטונים ותמונות מאוד קשים. יש סרטי תעמולה מפורסמים.
רגע, ולהם יש זכויות יוצרים על זה? אין איזה תקנת הציבור שמאפשר להשתמש בזה משהו כלל?
צריך לשלם להם כסף על זה שאנחנו משתמשים בתיעוד שלהם כשהם רוצחים אותנו?
אז אוקיי, אז זה באמת קושי, זה באמת פרדוקס, דיסוננס מוסרי מאוד מאוד מקומם, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בפועל, אז אנחנו רואים שבהרבה שיטות משפט, דיני זכויות יוצרים מתייחסים ליצירות האלה כאל יצירות רגילות, ומתעלמים מהתכנים שלהם, למשל לני ריפנשטיין, הבמאית של הסרט, הסרט ההמולה הנאצית.
במאית נאצית, כן, ידועה.
כן, ידועה, שדימה את הסרט בהנחיה האישית של היטלר, היא טובעת בשנות ה-60 קולנוען שלקח קטעים מהסרט הזה, והנגיד אותה ממה שעבר באותה תקופה על אסירים ממחנות ריכוז, והיא אומרת לו, אתה מסרט פה יוצרים, או שתוריד את הסרט שלי, או שתשלם תמלוגים. היורשים של גבלס לפני כמה שנים, לא, אני לא מדברת על העבר הרחוק, טובעים בגרמניה, חוקר שציטט קטעים נרחבים מהיומנים של גבלס, ולפחות שם נקבע שמדובר בהפרת זכויות יוצרים.
לא נכון, די, רגע, זה היה בית משפט בגרמניה?
זה היה בית משפט בגרמניה.
לא מאמין, זה נשמע.
זה באמת החלטה שהייתה מאוד מקוממת ועוררה הרבה ביקורת. עכשיו, שלא לדבר על היטלר, שאחף את זכויות היוצרים שלו במיין קאמפ באגרסיביות ממש מ-day one, והגיש תביעות גם בצרפת וגם
בארצות הברית. טוב, אני מודה שממנו לא היו לי ציפיות. אבל מאז, לא, הנצאצאים שלו אחרי, היית מצפה שמערכת המשפט תדע להתמודד עם זה.
נכון,
בושה.
לא, אפילו שימוש הוגן, כי הרי משתמשים בזה לצרכים היסטוריים, אני מתאר לעצמי.
נכון, לימודיים, מחקר, היסטוריה וכו', נכון, אף אחד לא עושה מזה רווח.
נכון, מה שאנחנו מציעים במחקר שלנו זה ללכת אפילו צעד מעבר ל... שימוש הוגן, אנחנו חושבים שיש כאן איזשהו באמת דיסוננס מוסרי, כי זכויות היוצרים בעצם נותנות ליורשים של המשטר הנאצי איזשהו שליטה על הזיכרון, על הנרטיב של השואה, על איך הדברים יוצגו, ויותר מזה, ברגע שאנחנו אומרים זה יצירות שכפופות לזכויות יוצרים רגילות, אנחנו גם משדרים איזשהו מסר שזה חומרים רגילים, כאילו, זה יותר איזושהי אסתטיזציה, אנחנו קוראים לזה, של החומרים האלה, ומדלל את המשמעות שלהם. אז ההצעה שלנו בהקשר הזה, מעבר באמת לעיקרון של שימוש הוגן, שזה איזשהו עיקרון מוכר בזכויות יוצרים, אנחנו מציעים להשתמש ולפתח גם במשפט הישראלי, אבל בכלל בדיני זכויות יוצרים בעולם, כלל שכבר קיים, שנקרא שימוש לרעה בזכויות יוצרים, שמאפשר במקרים מסוימים להגביל את הזכויות של הבעלים כשההתנהגות שלהם היא פסולה.
טוב, ומרתק. בואי נדבר על האספקט של הבינה המלאכותית, שזה משהו לא טריוויאלי. איך זה נכנס לתמונה?
אוקיי, אז זה באמת קצת חורג מתחומי זכויות יוצרים. בעצם השאלה שנתקלנו בתוך כדי הצלילה לחומרי השואה, או התופעה שנתקלנו בה, זה העובדה שגם מוסדות זיכרון, מוזיאונים להנצחת שואה, מתחילים להשתמש בבינה מלאכותית, ובטכנולוגיות של ויזואליזציה, הולוגרמות ורובוטים כדי לקדם את זיכרון השואה, ופרויקט מרכזי שחקרנו אותו נקרא New Dimensions in Testimony, הוא מתבסס על בעצם עדים וירטואליים שנוצרו על בסיס רעיונות מפורטים עם ניצולי שואה אמיתיים, ובעצם הפרויקט הזה מאפשר לאנשים לדבר עם רובוט שנראה כמו הולוגרמה האנושית של הניצול, לשאול אותם שאלות ולקבל תשובות מתוך מאגר תשובות אמיתי שהניצול האמיתי השיב בצורה שמדמה מבחינת התחושה שיחה אנושית, ממש שיחה אנושית עם הניצול. מהניסיון שלי יצא לי לדבר עם אחד מהעדים הווירטואליים האלה באיזה מוזיאון, ולמרות שכבר חקרתי את העניין וידעתי שזה אלגוריתם וידעתי שזה בינה מלאכותית, אני הרגשתי צורך להודות לו ולהתייחס אליו כמו בן אדם. ויש בדבר הזה יתרון, אני חושבת, גדול, כי זה מאוד מנגיש ומקל את העברת הזיכרון, בעיקר לדור יותר צעיר. התקשורת הזאת קלה והאינטראקציה האנושית היא מעוררת אמפתיה. כמובן זה לא תחליף לעדים החיים, אבל כידוע מספר העדים החיים הולך ומצטמצם. אבל מצד שני מתעוררות גם שאלות משפטיות ואתיות קשות בהקשרים האלה, למשל סיכונים של שימוש לרעה, הקינג, בכל זאת מדובר בתוכנה, נרטיבים לא נכונים. היום בעידן של הג'נרטיב AI, של הבינה המלאכותית היוצרת, לדוגמת ChatGPT, אז בעצם יש אפשרות, וזה לא נתקלנו בזה עוד, אבל יש היום אפשרות ליצור גם עדות על בסיס חומרים קיימים שהרובוט בעצם אומר דברים שלא נאמרו במקור על ידי הניצולים. אז ההצעה שלנו בהקשר הזה, כדי קצת לא יודעת אם לפתור, אבל להפחית את הקשיים האלה, היא להכיר בחובות אמון של גורמים כאלה שמתווכים זיכרון קולקטיבי של השואה, או בכלל זיכרון באמצעות AI, למשל, חובה לזהות, לסמן בבירור שמדובר ברובוט ולא בצילום של אדם, היום גם זה לא לגמרי ברור, להסביר לציבור בצורה נגישה מה העקרונות הפעולה, האם אנחנו מקבלים תשובות אותנטיות של ניצולים, או שה-AI יוצר תשובות חדשות, לנקוט בסטנדרטים של הבטחת מידע.
זאת אומרת, שהטכנולוגיה תוסבר למשתמש וכולי, אז זה יהיה הוגן. פשוט,
זה יוצר איזושהי מגננה אצל המשתמש, ואיזשהו חוש ביקורתי, שמה שהוא מקבל זה לא... זה לא עדות אותנטית של שיחה עם
סולדור, יש מקום לחשש, ולכן באמת צריך לדייק את מה אתה מקבל.
נכון, בדיוק.
טוב, נשמע מרתק, לא טריוויאלי לדבר על זכויות יוצרים, בינה מלאכותית בהקשר של שואה, אבל זה באמת אספקט מעניין.
מעניין מאוד.
לחומרים שאנחנו כולנו, על חלקם גדלנו לפחות וכו'. תודה רבה לך, פרופסור מיכל שור, עופרי מפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
תודה לכם.
נשמע שיר, מיד נשור. שלום לך, יואב רבינוביץ'.
שלום, דודו ארז.
טוב, כתבה מאוד מעניינת שפורסמה באתר של מכון דוידסון, עוסקת בחוקרת יהודיה צעירה שסייעה להוכיח את קיומם של איזוטופים, ואנחנו מיד נבין מה זה אומר. הרי יש חומרים, יסודות, ותמיד מזכירים את המספר איזוטופ כזה.
נכון.
זה עוד תת קטגוריה שם, מיד נלמד על זה. פחות מ-30 שנה לאחר מכן, אותה חימאית פורצת דרך נשלחה אל מותה בתאי הגזים של טרבלינקה, סטפני הורוביץ. שלום לאורך האתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, מי שכותב גם שם וכתב את הכתבה עליה, איתי נבו, שלום.
שלום יואב, שלום דודו.
טוב, עוד סיפור קשה, אבל שוב, כמובן שאנשים מושמדו ואנחנו יודעים את זה וכל סיפור הוא קשה, אבל בין היתר היו באמת אנשים שהם פורצי דרך בתחום המדע, וזה אחד מהמקרים האלה.
כן, זה מבליט באמת עד כמה כל אדם שנרצח במחנות ובשואה בכלל היה עולם ומלואו, והעולם של סטפני הורוביץ באמת היה מלא מכל טוב. היא נולדה בוורשה ב-1887. אבא שלה היה צייר מאוד מפורסם אז, לאופולד הורוביץ, וכשהייתה בת 3 המשפחה עברה לווינה, ובעצם היא נולדה שם, קיבלה חינוך בגרמנית, אחר כך הלכה ללמוד כימיה, וב-1914 סיימה לימודי דוקטורט בכימיה. ובאותה תקופה, באמת כמו שאמרת, אחד הנושאים שעמד במוקד המחקר בכימיה ובפיזיקה בעיקר, כי זה היה ראשית הפיזיקה הגרעינית, עמד השאלה של איזוטופים.
שמה זה אומר באמת? אנחנו מכירים את המושג, אבל אני לא בטוח שאני יודע להסביר מה זה אומר איזוטופ X או איזוטופ Y של אותו יסוד.
אוקיי, זה מאוד פשוט. לכל אטום, הגרעין שלו מורכב מפרוטונים ונייטרונים. מספר הפרוטונים קובע איזה אטום זה יהיה. כלומר, אם יש לך 7 פרוטונים, זה תמיד יהיה אטום חנקן, ואם יש לך 6 פרוטונים, זה תמיד יהיה אטום פחמן.
ממש, זה קובע את החומר, את מהות החומר.
כן, זה המספר, בעצם המספר שמופיע בטבלה המחזורית, זה מספר הפרוטונים של יסוד. אטום אורניום, יש תמיד 92 פרוטונים בגרעין. אבל, מספר הנייטרונים הוא לא תמיד קבוע. יכול להשתנות. וזה משפיע על מה שנקרא המשקל האטומי, כלומר, המשקל הכולל, או המספר הכולל של נייטרונים ופרוטונים בגרעין. כלומר, אם נחזור לדוגמה של הפחמן, כי זה מספרים קטנים, זה קל לחשב,
כן.
אז פחמן יש לו 6 פרוטונים, אם יש לו 6 נייטרונים, אז זה מה שנקרא פחמן 12. אבל יש גם פחמן 13 עם 7 פרוטים, 7 ניטרונים.
שזה מה?
בפחמן 14.
זה חומר עם תכונות אחרות?
הוא נראה בדיוק אותו דבר, הוא מתנהג בדיוק אותו דבר, חוץ ממסה שונה, ויש לזה השפעות על ה... מעט מאוד השפעות על הכימיה שלו, קצת השפעות על הפיזיקה שלו. לדוגמה, אטום מימן שיש לו יותר ניטרונים, בדרך כלל לאטום מימן אין ניטרונים בכלל בגרעין, רק פרוטון אחד, אבל אם יש לו ניטרון או שניים, אז המים שמורכבים מאטום מימן כזה נקראים מים כבדים. ולהם יש לו שימוש למשל בקורים גרעיניים.
כן, נכון, תמיד שומעים על זה בהקשר הזה, מעניין.
אז מים כבדים, זאת אומרת שיש להם איזוטופ אחר של מימן. עכשיו, בתקופה שאנחנו מדברים, בתחילת המאה ה-20, עוד לא ידעו שיש דבר כזה איזוטופי. ואחד הסיבות שעלה חשד לזה, היה שכימאי בריטי, בשם פרדריק סודי, שעבד עם פיזיקאי מאוד מפורסם בשם ארנסט רטרפורד, אבל הם עבדו באותה תקופה בקנדה, הם התחילו לחקור את ההתפרקות של אורניום, והם ראו שהאורניום התפרק בקפיצות, כלומר, כל פעם הוא מספרק למשהו שזה שני מקומות בטבלה המחזורית. כלומר, אם אורניום המספר שלו 92, הוא התפרק לטוריום שהמספר שלו 90, ואחר כך לרדיום שהמספר שלו 88, וכן הלאה. תמיד הוא פולט שני פרוטונים, ואחר כך הבינו שהוא לא פולט רק שני פרוטונים, אלא גם שני ניטרונים ביחד. למעשה זה גרעין הליום נפלט, מה שנקרא התפרקות אלפא. וזה קופץ כמה שנים, עד שזה מגיע לעופרת שהמספר שלו הוא 82.
אוקיי. Okay.
עכשיו, חישבו סודי ורטרפורד ועוד אחרים שלפי הדבר הזה אנחנו יודעים טוב מאוד מה המשקל האטומי של אורניום, ידעו שנפלטים בכל התפרקות שני פרוטונים ושני ניטרונים, אז אמרו המשקל של עופרת צריך להיות משקל מסוים, 206. אבל כששוקלים את העופרת בפועל במעבדה וזה מקבלים, קיבלו שהמשקל שלו הוא 207.19. נשמע הבדל קטן, אבל זה עדיין הבדל מאוד משמעותי ומובהק, והמדידות האלה נעשו שוב ושוב, אז אמרו משהו פה לא בסדר. והמסקנה הייתה שיכול להיות שהעופרת שיש להם היא לא עופרת נקייה, עופרת שאיתה שקלו 207.19, אלא היא בעצם מכילה כמה סוגים של עופרת, חלק עם אותו מספר צפוי של ניטרונים וחלק עם קצת יותר ניטרונים, וכאילו יש איזוטופים של עופרת בעצם. אבל איך תוכיח דבר כזה? אז אמרו, ניקח עופרת שנמצאת בתוך עשרות אורניום, כלומר שברור שהמקור שהגיע זה מהתפרקות, אותה התפרקות של אורניום לתוריום ורדיום וכל היסודות שבדרך, ונבדוק את המשקל, את המשקל האטומי שלה. אם המשקל הזה באמת 206, לעומת המשקל של העופרת שעשה פה במקומות אחרים, הוא יותר גבוה, אז אנחנו נוכל לדעת שבאמת יש איזוטופים של עופרת, יש צורות שונות. והמשימה הזאת נפלה על כתפיה של הורביץ, שהיא עבדה באותו זמן במה שנקרא מכון הרדיום בווינה, מכון הרדיום המקורי הקימה מארי קירי בפריז, ואחר כך נפתחו עוד כמה, במחאות סניפים, עוד כמה מכוני רדיום, והיא עבדה בווינה אצל חוקר בשם אוטו הונינגשמיד, שהיה אחד המומחים הגדולים בעולם לקביעת משקל אטומי, וקביעת המשקל האטומי הייתה מלאכה מפרכת, הם קיבלו אפרות, באמת אפרות אורניום, ממכרות שנמצאים לא רחוק מבינה, והיו צריכים להניס את זה בחומרים אחרים, ואז לגבש חזרה, ולהניס שוב, ולגבש שוב, ולהניס עם חומרים אחרים, ולצנן, ולנקות שוב. פרוצדורה של ימים על גבי ימים, אותו הונינגשמיד, הבוס של סטפן הורביץ, כתב לחזרה שלו, אנחנו עובדים כמו פועלים שחורים במכרות עם העבודה הזאת, אבל היא הייתה מאוד יסודית, ובאמת היא הראתה שהמשקל של העופרת שנוצר באורניום, המשקל האטומי יותר נמוך, היא לא הגיעה ל-206 כמו שצפו, אבל 206 נקודה משהו יותר נמוך במובהק מהמשקל של העופרת ממקומות אחרים, ובעצם סיפקה את ההוכחה הראשונה שיש איזוטופים. אחר כך הם קיבלו עוד דוגמאות של אורניום ממקומות אחרים בעולם, מאפריקה ומאוד כל מיני מכרות, ובאמת הראו שזה ממש קרוב ל-206, וישבו את זה לדגימות אחרות, והוכיחו שיש איזוטופים. המחקר שלה נמשיך עוד לחקור חומר יסוד שהתגלה לפני כמה שנים לפני כן, שקראו לו איוניום. יסוד שאולי השם שלך, שלו לא נשמע לך מוכר.
נכון.
מכיוון שהוא לא קיים. ואותה סטפן יורביץ גילתה שאותו איוניום הוא בעצם איזוטופ של טוריום ולא יסוד נקרא.
די, וואו.
כן, והיא פרסמה את המאמרים, אז הוניק שמיד היה מאוד מפרגן, הם שניהם פרסמו את המאמרים בשמותיהם וחתמו עליהם, אבל לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה קרו כמה דברים. אחד זה שכנראה ההורים של סטפן יוביץ' שניהם נפטרו במהלך מלחמה, וזה השפיע עליה באופן לא פשוט. ודבר שני, אותו רוניק שמיד החליט לעזוב את בינה ולקבל משרה במינכן, וכנראה האוניברסיטה במינכן לא בדיוק עודדה אותו להביא אסיסטנטית אישה. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היא לא עברה איתו למינכן, ולמעשה היא עוזבת בכלל את הכימיה, והולכת להיות יועצת חינוכית. ואחר כך היא מקימה עם חברה שלה שהייתה פסיכולוגית, מין מעון בית מחסה שילדים שצריכים טיפול פסיכולוגי ממושך יתלו לקבל אותו שם, ועברה לגמרי כמעט לתחום של פסיכולוגית ילדים. והמכון הזה עבר בערך 10 שנים, עד שב-1934 השלטונות הפשיסטים סוגרים אותו בבינה. ואנחנו לא בדיוק יודעים מה עלה בגורלה של הורוויץ, אבל אנחנו כן יודעים ששלוש שנים אחר כך, ב-1937, היא חוזרת לוורשה והולכת לגור עם או ליד אחותה הנשואה סופיה, ונשארת שם. ושנתיים אחר כך, בספטמבר 39, הנאצים כמובן כובשים את פולין, מקימים את הגטו בוורשה בשנה אחר כך, שתי האחיות גרות בגטו, והדבר הבא שאנחנו יודעים שעלה בגורלם, כשהנאצים התחילו לעשות את השילוחים למחנות המוות מגטו אושוויץ, השתיים כנראה איכשהו ויתרו על הזדמנות לברוח, או לפחות על הזדמנות לנסות לברוח, והתייצבו כנדרש באומפלג פלאץ, בכיכר שממנה אספו את היהודים, ויש איזו טענה שהם עשו את זה כדי להגן על מישהו, כי הם חששו שכנראה מישהו ייפגע, הם לא התייצבו, בכל מקרה הם מתייצבות, הם עולות לרכבות, כנראה מגיעות לתאי הגזים בטרבלינקה, ומיד מומתות שם, ובכך מסתיים הסיפור שלה, בסך הכל עוד לפני שהיא הייתה בת 50.
טוב, זה סיפור, זה סיפור כמובן נורא.
זה גם סיפור שגורם לי לחשוב על 6 מיליון אנשים, שאתה יודע, ביניהם היו, ברור שכל אחד הוא סיפור, אבל ביניהם גם היו אנשים פורצי דרך במדע, והתרומה שלהם לאנושות, מבלי כמובן לזלזל במי שאין לו תרומה.
לא, לא, ברור, אבל גם...
זה וואו.
הרי אנחנו יודעים, יש חימאי נורא מפורסם שהיה בשואה, כמובן פרימו לוי, יש פסיכולוג נורא מפורסם, כולנו יודעים, ויקטור פרנקל, והנה אנחנו למדים היום על עוד מישהי שעשתה את שני הדברים האלה, אז זה גם
מעניין.
כן, להבדיל, אבל שניהם שרדו את השואה, וכמובן כתבו את הפרימה המפורסמים אחר כך.
נכון.
אם כי על פרימו לוי נכתב המשפט המאוד מפורסם, אחרי שהוא כנראה שם קץ לחייו, או מת בתאונה, עדיין לא ברור, אבל נדמה לי שאלי ויזל כתב עליו שפרימו לוי מת באושוויץ 40 שנה מאוחר יותר.
100%.
טוב, סיפור עצוב מאוד, תודה רבה לך, העורך הראשי של האתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, איתי נבו, תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, נשמע שיר ומיד נשוב.
נוסע על כביש מהיר, ירוק טהור כמו בילדות.
אהלן דודו.
שלום לך יואב רבינוביץ'.
טוב, לקראת סיום אנחנו חוזרים כבר להווה, אנחנו חוזרים להווה, צהל, שתי סוגיות מבחינת מה שהשתלט על סדר היום הפוליטי, אם לא היו מספיק ויכוחים, עכשיו חוזר... חוק הגיוס, או כמו שמתקנים הרבה פעמים חוק האי-גיוס, והמתווים הסותרים, המתווה של סמוטריץ' ואולי גם של גלנט, מול המתווה של המחנה הממלכתי, ואנחנו ננסה להבין מכתבנו הצבאי יואב זיתון, מה המתווה שמציע צהל, ואם נספיק גם אולי נדבר על המרד שהיה היום בגולני. שלום לך כתבנו הצבאי יואב זיתון.
שלום חברים, אז קודם כל נתחיל בכך שבצהל אומרים שאין שום קשר בין בגץ גיוס החרדים שאמור להגיע להכרעה עד חודש יולי, מבחינת לוחות זמנים של בית המשפט העליון, לבין מודל השירות החובה החדש, אלה שני דברים שונים לגמרי, לא כרוכים אחד בשני ולא תלויים אחד באחר. הדבר היחיד שתלוי במודל שירות החובה החדש לחיילים, זה תקציב המדינה. אם הוא יאושר בחודש הבא במאי, וזה גם הדדליין של תקציב המדינה, אז יהיה אפשר לממן את התר"ש, את התוכנית הרב שנתית, גם בנושא של כוח אדם בצה"ל, ובקצרה, המודל הזה אומר את הדברים
רגע, הבאים. רגע, אני רק רוצה לעצור אותך על מה שאמרת עכשיו, רק טיפה להסביר את זה, כי אתה אומר, אין קשר בין הדברים, זה בגלל הביקורת המסוימת שהייתה על המתווה שטענה, אתם כורכים את, את הפטור שנותנים מצבא לחרדים, בזה שעכשיו תיעלו את השירות לחילונים, ואז באים, ולפי מה שאתה אומר, אומר צה"ל, אין קשר בין השניים. אנחנו עכשיו מדברים על המודל של, של מי שכבר עושה צבא,
באמת טיעון
בלי
מעניין.
קשר לחרדים. אני הבנתי נכון?
נכון. היה מי שקרח את שני הנושאים האלה, או התווה אותם זה בזה, אולי משיקולים פוליטיים, אולי כדי להדליק את המחאה מחדש גם בזווית הזו, אבל בצהל מעבירים היום בצורה חד משמעית, מודל השירות החדש, תגמול נוסף ללוחמים וכו'. זה דבר שתכננו בשנתיים האחרונות, אושר במתכ"ל בשנה שעברה, לחצו עליו ידיים אפילו עם נציגי משרד האוצר בחודשים האחרונים, כלומר הייתה מעורבות מלאה מאחורי הקלעים בשנה האחרונה של בחירי משרד האוצר, ככה שיש לזה גם אישור תקציבי, והדבר האחרון שצריך זה שכנסת ישראל תתכנס בחודש הבא, תאשר את תקציב המדינה, שיהיה לזה כסף. במקביל, באותו זמן, באותה חודש, עד יולי למעשה כמעט, יש גם את בגץ שירות החובה, או חוק הגיוס, מה שמכונה על ידי המחנה השמאל, חוק ההשתמטות, ועל זה יש ויכוח אחר לגמרי, אבל זה יתכנס בשני לוחות זמנים מקבילים, ולכן זה נראה שזה תלוי אחד בשני. בצבא אומרים חד משמעית לא. שאלתי היום באקה בצד תקטינים, האם זה סעיף או חלק מהתשובה, כי המדינה תיתן לבגץ לגבי העתירה הזו של חוק הגיוס החרדים, אמרו לי חד משמעית לא, זה לא יהיה חלק מתשובת המדינה, וזה לא כרוך אחד בשני.
אוקיי, לא כרוך אחד בשני, טוב, אז...
דווקא מה... כיוון מעניין לדעתי, מה? הניתוק הזה בין ה...
נכון, אבל, יש פה אבל, אבל הוא שיש בתוכנית הזו החדשה, שמיד נפרט אותה מה היא אומרת ומתי היא נכנסת לפועל, יש התייחסות גם לחרדים, וההתייחסות הזו היא שלילית. למה היא שלילית? כי בצבא היום מודים, באופן די ברור, מאז, שנת 2017, אז פקע חוק הגיוס בהקשר של החרדים, ולמעשה אין מכסות, אין יעדים אפילו. זה חמש שנים האחרונות, הצבא ממש מבקש מחרדים להתגייס, מי שרוצה יבוא בשעריו, צעירים חרדים מגיעים לנצח יהודה, למסלולי השחר, רק אם מעוניינים, אבל המספרים ירדו, מספרים מאוד זניחים, אומנם יציבים, אבל כ-1,000, 1,100 חרדים בשנה מאז 2019.
מתוך איזה 11,000, לא? משהו כזה.
הרבה פחות, היעדים היו...
לא, 11,000 חרדים כל מחזור גיוס. כלומר, האלף...
לא,
1,100. לא, אני מבין מה אתה, 1,100 מתגייסים מתוך 11,000 שיש, כלומר...
כן, במספרים ממש ממש נמוכים. הם לא חייבים, אין חוק שמחייב אותם, אין את המכסות, מה שפעם היה בממשלות קודמות, מכסות יעדים, זה פקע ב-2017, ובצבא מודים בכישלון לשלב אותם, לנסות לשכנע אותם, עם כל התוכניות שנותנים לחרדים, זה באמת תלוי ברצונם הטוב, ולכן המספרים כל כך נמוכים, ועדיין למרות כל אלה מאמינים בצבא שכן יש להוריד את גיל הפטור ל-23 מ-26 כדי לפחות שיכנסו לשוק העבודה.
מה אכפת לצבא? רגע, מה אכפת לצבא מתי חרדים יכנסים לשוק העבודה? לי אכפת מאוד, כן, אבל הצבא, מה זה עניינו? הרי
הצבא מגדיל ראש.
הצבא פשוט מסתכל על הנתונים באיזה גיל מתגייסים, אלה שמגיעים אותם 1,100 בשנה, אותם 1,100 חרדים שכן מתגייסים לצה"ל, רואה באיזה גיל מתגייסים, אז 88% מהם מתגייסים עד גיל 23, בטווח של 18 עד 23, לאחר מכן מספרים, גם ככה מספרים קטנים וזניחים, אבל לפחות מסתכלים על הסטטיסטיקה הזו, ומבינים שזה הגיל במרכאות לתפוס אותם או לנסות לעודד אותם, לפחות לצאת לשוק העבודה, גיל הזה 23, לכן מבחינת חלהם בעיה, כאמירה כללית, נגיד, כאמירה כללית ערכית, בצהל אומרים שכמובן הצבא רוצה שכל המגזרים יגייסו, גם הערבים, גם המוסלמים, גם החרדים, לכן ימשיכו להיות תוכניות שירות יהודיות מיוחדות לחרדים, גם לערבים, יש שם משהו כמו 800 מוסלמים שמשרתים בצהל, אבל המספרים נמוכים, התהליכים איתיים, ובצהל אומרים זה לא תהליך, בטח לא לעשות אותו בכפייה, יעדים או מכסות, מה שהיה מעט, אם נקרא לזה אפילו כבשת הרש של אותו עשור האחרון או שמונה שנים האחרונות מאז.
יואב, פשוט אין לנו הרבה זמן, והייתי מאוד שמח אם תוכל ממש בקצרה, אני מקווה שנספיק להסביר לנו רק מה המתווה שמציע צהל.
שנתיים שירות לחיילים אורפיים, מה שנקרא ג'ובניקים, חיילי מנהלה, שנתיים שירות הביתה, חיילים לוחמים בגדודים כמו שריון, הנדסה אחיר, ישרתו שנתיים רגילות, פלוס 8 חודשים נוספים בשכר כפול, כ-6,000 שקלים בחודש, שנתיים ראשונות שירות רגיל, ועוד 8 חודשים גם בנים גם בנות ללוחמים בגדודים, יחידות מובחרות כמו מגלן, אגוז, ישרתו 3 שנים, שנה שלישית כמו בקבע, נקרא שירות נוסף בתשלום, וגם החיילים הטכנולוגיים במערכי הליבה הטכנולוגיים, בתפקידים המשמעותיים כמו ב-8200 וביחידות טכנולוגיות, ישרתו כמו הלוחמים עם 2 שנים רגיל ועוד 8 חודשים שירות בשכר כפול כ-6,000 שקלים. כל זה ייבחן בשנת 2026, ואז צפוי קיצור נוסף ב4 חודשים גם ללוחמים בגדודים וגם לחיילים הטכנולוגיים. ממוצע שירות לכולם, כמובן זה יהיה דיפרנציאלי, אבל הממוצע יהיה 28 חודשים לכולם לעומת 32 היום, וכל זה ללא צורך בתיקון לחוק. בגדול צהל יגייס את כולם ל-32 חודשים, ואז יגיד לכל חייל בהתאם לתקופת ההכשרה שלו והתפוקה שנדרשת ממנו כמה זמן הוא הולך לשרת אחרי שהוא כבר יעלה על מדים, אבל זה בהחלט בשורה, כי לאורך השנים, לאורך עשרות בשנים, צהל התנגד עקרונית לכל קיצור שירות באשר הוא, הפעם זה מהלך יזום שקיבל גם את ברכת ואישור האוצר, בגלל שיהיו אלפים של עובדים כל שנה, עובדים צעירים שישתחררו מוקדם יותר, יכנסו למשק, וזה גם יפנה בתוך הצבא תקציבים להתעצמות למשימות אסטרטגיות הרבה הרבה יותר חשובות, מדובר במיליארדים, גם להכנה לאיראן, גם לרכישת פלטפורמות חדשות, ולכן מברכים על זה בצהל וגם באוצר.
מעולה, יואב זיתון, כתבנו הצבאי, אנחנו מאוד מודים לך על העדכון הזה.
תודה.
טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית, העורך שלנו רון שמואלי, מפיקה הסתיו מובשוביץ, הטכנאי עמית זק, אנחנו נהיה פה מחר.
מחר.
תוכנית כן. סיכום שבוע.
רגילה, יום רגיל.
יום רגיל.
מחר.
להתראות.